טוב, שלום לכולם. אנחנו מקיימים את השיעור בשעה שביד ושם מקיימים טקס זיכרון לקדושי השואה, אז אני מציע שאנחנו נקדיש את הלימוד לזכר קדושי השואה. בשנה שעברה קיבלנו תמיכה לפעילות שבית המדרש שהוא היה ברמת אשכול מקרן שהקימו אותה ניצולי שואה, ואחרי אנחנו גם נקדיש את הלימוד לזכר הקרובים שהקרן הזאת הייתה לזכרם. מיעוט, אתה יכול...
אברהם ויגדפיש הקימו את חוג לצל קריה, והם איבדו את משפחתם, את ילדיהם בשואה, ואז הם התפסו את זה, כאילו זה משפחתם, הקימו קרן לגמילות חסדים, תלמותם, ואחרי שהם הלכו לעולמם, זכרו שמהם הקימו את בית המדרש. שנה שעברה קיימנו את הלימוד עליהם.
טוב, בואו נתחיל. בסדר, אנחנו אוחזים בגמרא בקוף ג' עמוד א', נשתדל להתקדם יותר מהר בקיץ. בואו נספר סיפור, ונקרא כרגע את המערכה הראשונה. זה סיפור בשלוש מערכות. אנחנו יודעים מהמערכה השנייה שהסיפור תארה בשבת, בגלל שבמערכה השנייה מתרחש משהו שקשור להבדלה. אבל המערכה הראשונה היא לאמיתו של דבר, למרות שהתרחשה בשבת, יכולה להתרחש בכל יום בימות השבוע. וזה ייקח אותנו לדיון כללי בהלכות סעודה. אנחנו כבר אחזנו פעם בחלק מהנושא הזה כשעסקנו בשינוי מקום, אני מזכיר למי שמתמיד פה וזוכר אולי. וכמובן שאת הסיפור הזה צריך לקרוא על רקע סוגיות בפרק כיצד מברכים, ושם נמצאת התשתית ההלכתית שעומדת בבסיס ההתנהגויות של הדמויות בסיפור. כפי שנראה, גם עולם המושגים של הסיפור קצת שונה ממה שמופיע בסוגיות בברכות, וזה עורר את הראשונים לתהות קצת על היחס בין הסוגיות. אוקיי, כן, נתחיל בקריאת הסיפור. הסיפור מתחיל כך: רב יעקב בר אבא, איקלה לבי רבא. הוא מתארח בביתו של רבא, והוא עסוק כל הזמן בלהסתכל. אני לא יודע אם עברתם חוויה כזו, אני זוכר תלמידים שהיו באים לבית שלנו, במיוחד אם הם ממוצא אמריקאי, הם היו כל הזמן עסוקים ולעקוב בעיניים שלהם אחרי דברים שאבא שלי עושה. כל הזמן הסתכל, עושה ככה, זה מה שקרה. ארי, אתה זוכר את זה? היית פעם אחת כאלה, לא? טוב, אז חזיה דבריך בורא פרי הגפן הקסה קמה. כלומר, בסעודה הוא עקב אחרי ההתנהלות שלו בעניין הברכות על היין, והוא שם לב שהוא מברך פעמיים בורא פרי הגפן. כן, פעם הקסה קמה, והדר בריך הקסה דברכתה ואישתה. כן, שכאן ההנחה הפשוטה היא שהקסה דברכתה היא ככל הנראה הכוס של ברכת המזון. עוד לא הזמן בשבילנו להיכנס לעובי הקורה לשאלה האם ברכת המזון טעונה כוס, אבל נראה שרבה אכן ברך ברכת המזון על כוס, והוא ברך לפניה, ועל כך הוא שאל אותו את השאלה הבאה. אמר לי, למה לך כולי היי הבריך לנמר חד הזימנה? ברכת הבורא פרי הגפן בתחילת הסעודה, לכאורה הברכה הזאת צריכה לתפוס גם לגבי הכוס קסה דברכתה. ייתכן שזה לא שאלה תמימה כל כך, אלא שעומדת לו בראש משנה שאולי אומרת את הדבר הזה במפורש. זה תולי בשאלה אחת, והיא הפרשנות של המשנה הזאת. המשנה בברכות בפרק ו' אומרת, ואני מקריא, המשנה אומרת, ברך על היין שלפני המזון פתר את היין שלאחר המזון. ולכאורה זו המשנה המפורשת שברכת היין שלפני המזון, מה שבלשון הסיפור הזה הוא קסה קמה, הוא פותר את היין קסה דברכתה שהוא יין שלאחר המזון. וכמובן בתנאי אחד, שמפרשים שהיין שלאחר המזון הכוונה היא לקוס, ליין שלאחר ברכת המזון ששותים אותו אחרי הברכה. מי שיעיין בסוגיה בברכות יוכל לראות שבמסגרת סוגיית ברכות יש ממש מוסכמה בין הראשונים שמפרשים את הסוגיה שהיין שלאחר המזון כוונתו יין ששותים אותו אחרי שסיימו לאכול את המזון, אבל ששותים אותו לפני ברכת המזון. רק אותו ברכה שלפניה יכולה לפתור, אבל המשנה לא עוסקת ביין של אחר המזון, היין של הברכה, אבל בהחלט צריך לקחת בחשבון את האפשרות שזה לא היה מובן מאליו שזו הדרך לקרוא את המשנה הזאת, ויכול להיות שהעמדה הזאת התקבלה אצל הראשונים בגלל התנהלותו של רבה בסוגייתנו. שאלו את עצמם שאלה פשוטה, אנחנו הולכים ללמוד פה עכשיו סיפור שישכנעו אותנו שצריך לברך בורא פרי הגפן על הכוס של ברכת המזון, כי למי שלא משוכנע שכך הדבר, אז אפילו גם רש"י וגם הרשב"ם מדגישים כמו שאנו עושים, כן, כך אומר רש"י, והדר בריך, אני קורא רש"י, בורא פרי הגפן הקסה על ברכת המזון כמו שאנו עושים בכל סעודה וסעודה ובשאר סעודות הסכינה דלב במוצאי שבת. אז לא צריך להתפלא, אבל צריך לקחת בחשבון שאולי בתקופת האמוראים אולי עדיין היו בנושא הזה חילוקי דעות בין אמוראים שונים, אולי השאלה בעצם הייתה שאלה האם ההתנהגות שלך היא לא עומדת לכאורה בסתירה למשנה, או ליתר דיוק ההתנהגות של רבה היא צריכה לפרש את המשנה בברכות באופן מסוים שבו אני לפחות אומר את התחושה שלי, קשה לקרוא ליין שהוא לפני ברכת המזון יין לאחר המזון, כלומר אולי לא יודע, אבל זה לא נראה לי חד משמעי. כן,
יש ברכה על הכוס במשנה?
בוודאי על הכוס שלפני המזון.
לא, אני אומר יש מושג שלומר ברכת המזון על הכוס במשנה?
אז בנושא הזה אני אומר כך, אנחנו, אז זה לסוגיה בהמשך, עוד לא הגענו אליה וגם אני עוד לא ישבתי חזק על המקורות. מה שאני יכול לומר זה דיון שלם בסוגיות שונות בבבלי בהרבה פסחים. מפשטות מקורות ארץ ישראל נראה שברכת המזון טעונה כוס, כן? זה נראה ככה, ובעצם מה שהבבלי עושה הוא מנטרל אולי את העדות ומקורות הארץ ישראלים שמסיחים לפי תומה, ובדרך כלל מתארים ברכת המזון עם כוס. בואו נחזור לכמה מקורות שאנחנו כבר למדנו אותם, כן? סליחה? מקורות תנאים, אני אומר כמסיחים לפי תומם, אין משנה שאומרת חייבים לברך ברכת, כמו הלשון הזאת, ברכת המזון תאונה כוס, היא אפשר לנסח אותה רק שזה הופך לשאלה. כלומר, בואו נאמר ככה, כשיתחילו לשאול האם הוא תאון כוס או לא, ידברו ככה. אני אומר, מקורות התנאים כמסיחים לפי תומם, כשהם מתארים את ברכת המזון, מתארים אותה עם כוס. אתה יכול להגיד לא חייבים, אבל הם מתוארים ככה. כלומר, אם זה המשנה בברכות שלמדנו בפרק שמיני של ההבדלה, שיש שם מזון, זוכרים? אם זה התוספתא של רבי יהודה שאם אין לו אלא כוס אחד משלשלן לאחריו, זה נראה ככה בפשטות, כן? לפחות ככה ראיתי שכותבים, כן? אז בלי נדר, אני מקווה שנגיע לנושא הזה. אבל בכל מקרה, רק אציין שיכול להיות שהשאלה של רב יעקב ברבא היא נסמכה על פרשנות שלו למשנה הזאת, שהוא חשב, הנה משנה מפורשת שאומרת שלא צריך לברך, די בברכה אחת, כן? אז זה מתרץ, עונה לו רבא, אמר לי כי אבינן בי ריש גלותא אחי אבדינן. בעצם רבא עונה לו, במקום לענות לו בלומדס או בסברות, הוא פשוט אומר לו ככה, כמו שאתה מסתכל עליי ורואה, גם אני ככה ראיתי. רק מעניין על מי הוא הסתכל, הוא הסתכל על ראש הגולה, כן? כלומר,
בדרך כלל לא תיאור אמיתי או משמעותי.
אם התיאור לא אמיתי, חשבתי שתגיד משהו אחר, האם ראש הגולה מהווה דוגמה הלכתית להתנהלות, כן? בכל מקרה, אבל זאת התשובה שלו, כן? ככה.
אבל לא על ראש הגולה, אלא על החבר'ה של ראש הגולה, אז כנראה אסיפת חכמים.
נכון, יכול להיות. אבל בעצם מה התשובה כרגע? הוא לא עונה לו שום דבר במשנה, הוא פשוט אומר לו, ככה נוהגים, כן? ככה נוהגים, כן? איך סיפר לי מישהו בשבי של פסח, עם הרב המיטל, שאני לא זוכר כבר את כל הפרטים, זה היה לפני הרבה זמן, כן? ששאלו אותו כאילו מה עושים, הוא אמר כך נוהגים, התברר כך נוהגים מגבעת מרדכי, כן? זה כך נוהגים, אוקיי. אז זהו, לא מוותר לרבה. מה הוא אומר לו? אמר לי, תנח בי ריש גלותא דאחי אביד, דספק מייטילן, ספק למה הייטילן. הכה מנח קסה קמן ודעתן ילווה, כן? כאן הוא עונה לו, הוא אומר את המשפט הבא, שכשאתה יושב בבית ראש הגולה אין לך שליטה על ההתנהלות של הארוחה, אין לך שליטה על התפריט, אתה אפילו לא יודע, אין לך מושג מה הולך להיות בהמשך הסעודה. אתה לא יודע, אולי מטוסות פה קצת ניבלים במשפט כזה. מה, אצל ראש הגולה לא שתו יין בזמן הסעודה? כלומר, יכול להיות ש... אז הם אומרים, הכוונה, אתה לא יודע מה יהיה אחרי הסעודה. בעצם מה שנאמר פה הוא שאצל ראש הגולה אתם הייתם חייבים לברך מחדש, כי אתם לא ידעתם, לא ציפיתם שתהיה עוד כוס. אבל כאן, מי שולט בארוחה? אתה. אותו אדם ש... מזג את הכוס הראשונה, אותו אדם יודע שבהמשך התפריט מתוכננת עוד כוס של קסה דברחתה, ובלשונו, וכאן אנחנו מגלים איזשהו מושג חשוב, נדבר עליו בהמשך, וזה המושג של דעתן ילווה. כלומר, כאן הסוגיה מדברת, או יתו דיוק, רב יעקב בר אבא בשפה, שמה שקובע את השאלה האם יש צורך לברך מחדש ברכת בורא פרי הגפן, תלויה בשאלה האם דעתנו הייתה כללה בתוכה מודעות לכוס הזאת. בוא נאמר כך, במסגרת השלב הזה בסוגיה אפשר לפרש בבירור שרב ידע על כך מראשית הסעודה. הרי רב, כשאתם מנהלים סעודה בבית, אתם יודעים אם יש יין לברכת המזון או לא, כן? אז מראש שרב ברך את ברכת בורא פרי הגפן על הכוס הראשונה, הוא כבר ידע שהיא תהיה, אז מדוע שברכת בורא פרי הגפן לא תחול על אותה כוס? וזה עונה לו רבה, הוא שוב פעם כאילו קצת בורח מאחריות, זה תשובה מאוד משונה. אמר לי, אני עבדי כתלמיד ידי רב, ואני נשען בילנות גדולים. דרב ברונה ורב חננה, שאתו הסיפור ממש עם אירוניה. תלמידי דרב אבויית ואי בסעודה, יושבים התלמידים בסעודה ומישהו משרת אותם, קאי עליו רב יי וסבא. אני מקווה שאתם שומעים קצת כבר את האירוניה, שהמשרת הוא סבא והאלה שיושבים מכונים תלמידים, כן? כלומר אומנם כותבים את השמות שלהם אבל מציינים את הדרגה הנמוכה שלהם, נאמר מבחינת ההיררכיה שהם תלמידים. והסיפור ממשיך, אמרו להבלן ונבריך, כלומר הם פנו למלצר ואמרו לו תביא לנו מה כנראה הם ביקשו. אז אומר רשי, אני קורא, הבלן ונבריך ברכת המזון, והדר המליחו ואמרו הב ברישה ונישתי, או בלשון אחרת שאומרים לברך ברכת המזון, עם מה זה בא? למה אמרו למלצר רוצים ברכת המזון? תביא יין. אחרי זה מה הם החליטו לעשות? לשתות את היין לפני ברכת המזון. ככה הסיפור מסופר פה בגמרא. לסוף אמרו לי הבלן ונישתי, ואז הם תלמידי דרב, תראו מי מלמד אותם, המלצר מלמד אותם ההלכות. אמר לו הכי אמר רב, כיוון דאמריתו הבלן ונברך, יצרו לכו למישתי, מה הייתה עם דאסחיתו דעתייכו. עד כאן התיאור של תלמידי דרב וההסבר, ופה עוד יותר מפורש נושא הסחיתו דעתייכו. רק שנושא הסך הדעת כאן לכאורה נראה קצת שונה מאשר קודם, ואני אסביר. קודם כשהוא טען כלפי רבה המנח כמן, קסיה כמן ודעתן ילווה, אני קודם אמרתי אפשר לפרש שמראש זה היה ידוע, מראש אתה ברכת, אתה כיוונת עליו. כאן יש דבר אחר, משווים בסעודה וכשאומרים הבה נבריך, מה בעצם הם אומרים? לא, מספיק, כן? והם מסיחים את דעתם באותו רגע. כלומר, כשאומרים כאן השיחו דעתייכו, לכאורה זה מתפרש אתם כרגע החלטתם שנגמרו השטיות, היות ואתם החלטתם שנגמרו השטיות, לכן הברכה פוקע תוקף שלה, כן? כלומר, זה לא מראש, השאלה לא היה מראש חשבת על כך, אלא שאתה ביטלת אותו, אתה עשית קאט כזה, כן? וכאן בעצם השאלה היא, איך הסיפור של תלמידי דרב, שאנחנו צריך לפרש אותו, איך הוא בדיוק נותן לנו מודל שעליו נבנה את ההתנהלות של רבה. כן, בבקשה.
לא שעשו לשתות בלי ברכה.
אז כאן את שואלת בצלג את השאלה הגדולה, שעליה יש מחלוקת גדולה בין הראשונים, מה בדיוק רב יי וסבא, המלצר הזה, מה בדיוק הוא אסר עליהם לעשות? ובלשון המקרה הוא אמר להם, יצרו לכו למי שתה. ולכן מה? מה הכוונה? מה הכוונה אסור לשתות?
צריך לברך.
אז כאן יש לנו מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים. רש"י פה על אתר אומר שהוא אמר להם שחייבים לברך ברכת המזון, זה הכוונה, אסור לכם לשתות. אני קורא כיוון דאמריתו הבו נבריך ברכת המזון, הסחיתו דעתייכו משתייה ואסור למשתי עד לאחר ברכת המזון. ככה מפרש רש"י, ככה גם מפרש הרשב"ם פה על אתר. לעומת זאת רש"י עצמו במקבילה של הגמרא הזאת בחולין שניגע בה בהמשך בדף פי וו עמוד ב', רש"י שם מפרש אסור לכם לשתות עד שלא תברכו בורא פרי הגפן. וככה גם מפרש הריף פה למשל על אתר, מי שרוצה לראות הריף, זה מחלוק גדולה מאוד בין הראשונים, הריף פה על הריף חף א' עמוד א', אומר הריף, אני מקריא, לא חייבים לפתוח, אחי המערב, כיוון דאמריתו הבו נבריך איצר לכו למשתי פירוש משום דקעקרי דעתי ומשתיה איר כך איבאי למדר ומשתי צריכי לברוך בורא פרי הגפה. אבל לא חייבים לברך ברכת המזון, כן? עכשיו, זו מחלוקת יסודית בפרשנות. השאלה היא, האם המחלוקת הזאת נוגעת לשאלה, מה רבא רצה ללמוד מפה? כלומר, איך רבא מהתלמיד, בואו נלמד קודם תלמיד ידי רב, ואחרי זה נשאל, מה רבא חשב שתלמיד ידי רב מלמד, כן? אז לכאורה, מה היסוד הדין שאדם מסיח את דעתו, אסור לו לשתות? אז לפי איזה שיטה יותר קל לפרש את זה לדעתכם? לפי מי שאומר שחייבים לברך ברכת המזון, לפי מי שאומר שהוא פשוט תברך עכשיו בורא פרי הגפן? מה נראה לכם? אז טקסטואלית, לכאורה, מי, איזה עמדה יותר פשוטה, טקסטואלית? לכאורה ברכת המזון, אני אסביר עוד פעם. לכאורה זה מאוד תמוע, ותוספות העירו על זה. מה זה אסור לכו למשתה? מה הבעיה להגיד בורא פרי הגפן? תגיד, בורא פרי הגפן. במקום להגיד, אסור לכו למשתה, מה צריך להגיד? תברכו, בורא פרי. אלו מה זאת, אם אני אומר, צריך לברך ברכת המזון, באמת, מה אסור לך לעשות? אסור לך לשתות, זה לא רע, טוב, אז תשתה עם ברכה. זה אל תשתה, כי ברכת המזון זה חדל בקשר, כן? ואתה רוצה אחרי זה, בבקשה, כן? אז טקסטואלית, לכאורה יותר פשוט, אני חושב, ככה נראה לי, להניח שהכוונה לברך ברכת המזון. צד שני, מבחינה למדנית, במחינת הסברה, הרבה יותר קל לכאורה להסביר דווקא את העמדה של רש"י בחולין ושל הריף. הרי מה בעצם השאלה? בואו, גם אז יותר קל הקשר, יותר ברור הקשר למי? לרבא, מה רבא רצה? כלומר, אני אומר את זה ככה, איך רבא מפרש את המקרה שתלמיד ידי רב? יש פה שני רבדים, מצד אחד הסיפור, מצד שני, כשרבא אומר, אני עושה כמותם, הוא בעצם נותן פרשנות מסוימת למה שקרה שם. סליחה? כן חייב.
שלא, זה שצריכים לברך, עוד פעם, על כוס נוסף.
נכון, נכון, אבל בוא נראה מצד סברה. בעצם השאלה שאנחנו בוחנים, זה כמו שקונים מוצר היום, שיש עליו את התאריך של התוקף שלו, עד מתי אפשר, מה הברכה כוללת? וכאן בעצם מה שלכאורה משמע בסוגיה, אני נורא מתפלא, שניהם, אני משלוות הנפש שלכם. אני כשלמדתי את הסוגיה, הצבנה אותי הסוגיה הזאת, ואז מצאתי שבעל המור אמר את זה, ואז נבלתי עוד יותר, שמצד אחד שמחתי שבעל המור אומר כמוני, מצד שני דיביל אותי שאני לבד עם בעל המור, כן. קיוויתי שאתם תעזרו לי, אבל מה שנראה בסוגיה כאן, שמה המושג המכונן, או מה לכאורה הדבר הקובע, הדעת של המברך. ואם אני שואל, מוצר חלב, מה הזמן התוקף שלו? התשובה היא כמה זמן שהחלב הזה יכול להחזיק מעמד בתנאי הקירור שלו וכו', נכון? לפי תנאי האריזה, כל מיני דברים. אבל בברכה זה נקבע לפי מה? בדעתו של האדם. אז אם האדם חשב, אני נראה את זה בהמשך הסוגיה עוד יותר, אז אם האדם חשב שזה לכוס אחת, זה לכוס אחת. הוא חשב על הוא בית ראש הגולה, הוא לא יודע לחשוב יותר מכוס אחת, כוס אחת. הוא חושב על שתי כוסות, שתי כוסות. הוא חושב, עכשיו, גם אם הוא חשב מראש על 500 כוסות, ברגע שמה הוא אמר, די, אז זה בא לתוקף. במילים פשוטות, אז עכשיו אתה רוצה לשתות, אז מה אתה עושה? אתה מרח עוד פעם. כי אתה עומד לפניך אוכל שלא ברחו עליו, או שהברכה לא תופסת. זה ככה נראה. אבל אם אתה, עכשיו פה גם בא חיה ואומרת, לכאורה גם אנחנו חושבים שככה גם רבא פירש את הדברים, שכן קל להסביר לפי רבא את מה הוא רצה ללמוד מתלמיד ידי רב. כאילו בתלמיד ידי רב בעצם נמדו אותי איזה מושג, שהברכה תופסת על מה? אתה יודע מה חיה, נחכה עם תלמיד ידי רב, עם רבא. אבל למה זאת לפי רשי בפסחים? מה לכאורה ההסבר שהם חייבים לברך ברכת המזון?
כנראה היה להם לחם. הבעיה נכנס כאן והתוספות מביא את זה אחר כך. זה אני חשבתי הדרך שלך, שהלחם קובע. אם הלחם קובע, כמו התוספות אומר, כמו הלחם קובע, גם היין יכול לקבוע. אז כנראה זה איזה מין ג'וגלינג כזה, אני לא יודע איך לצאת מה... אבל זה נקודה.
מה הכוונה הלחם קובע? לא לגמרי הבנתי את מה שכתוב.
מה זה סודה? ברכת המזון אומר שלפניה היה לחם. מה אומר לחם? לחם אומר שיש לנו מסגרת של אכילה, מסגרת, תהליך של אכילה. מתחילים דוס ינס, ובסוף מה שהתוספות מביא לנו את הפירות שמביאים אחרי הסודה לפני ברכת המזון. אבל חוץ מזה זה תהליך כנראה רגיל, ואני מתפלא שאנחנו דואגים על יין, שהשאלה בעצם על הלחם, שהלחם צריך לתפוס. ככה אני רואה.
מעניין. כן, יש לי מישהו פה איזה רעיון נוסף? אני רוצה להקריא לכם הסבר שמופיע במרם חלבה בשם הרייבד. אני לא מצאתי מישהו אחר שמצטט את זה, והוא אומר את הדברים הבאים. הוא פותח בפירוש המקובל בראשונים שהכוונה שצריך לברך בורא פרי הגפן, ועל זה הוא כותב כך: אבל הרייבד זה על פרש בפרק שלושה שאכלו, והד אמרינה ולא תלחתה ככל הנשמעת, זה אסור לאכול משנטל ידיו, כלומר מי שנוטל מים אחרונים, לברכה עד שיברך ברכת המזון. והביא ראיה מהד התלמידי דבי רב, ואמר להו איצר לכו למשתי, הוא פירש הוא זל איצר לגמרי עד שיברכו ברכת המזון, ואז הוא מוסיף שלוש מילים: דעה קבילו עליו. וזה הוא אומר, ולזה נוטה דעת הרשב"א, והדברים באמת מופיעים בחידושי הרשב"א לברכות, בלי לצטט את הרייבד, אבל ההסבר הזה מופיע בדברי הרשב"א בברכות בדף מ"ב, שלכאורה מה שהוא אומר כאן זה שכשאדם אומר הב לנו נבריך, אז מה הוא צריך לעשות? לברך. או בלשון אחרת,
להפסיק לאכול.
בלשון אחרת, יש פה מודל לנושא שלא מספיק, לא עסקנו בו מספיק בקידוש, אבל מיד תראו איך המודל של ברכות יכול לשמש גם שאלות שואלות בקידוש. דיינו, זה לא השאלה שעומדת פה על הפרק, היא לא נגמר בורא פרי הגפן, אז מה? אז לכן מה? אז תורך עוד פעם בורא פרי הגפן, ועכשיו הוא תחל לאכול, כן? עומד לפניך אוכל שלא ברכו עליו, עכשיו תברך עליו. אלא אדם שמכריז, אני הולך לברך, אני הולך לקיים מצווה, אז מה הוא צריך לעשות? לקיים אותה. ולכן אסור לו מה לעשות? ולכן אסור לו לשתות. כלומר, ניתנת על האדם חובה לקיים את המצווה. כשאני שואל את עצמי לכל מיני מצוות, עכשיו אני אקח אתכם לכל מיני חוויות ילדות, ואולי חלק פה לא מכירים את החוויה הזאת, האם מותר לאכול לפני שהם קיימים מצווה? לפני נטילת לולב מותר לאכול? משנה מפורשת במסכת סוכה שאסור. כן, תקיעת שופר מותר לאכול? אז הפשטות שלו, אבל בישיבות ליטה הקלו. למה הם הקלו? כי הם יאריכו בתפילה וכו', וזה מאוד התקבל, כן? כאילו, אני יודע, בישיבה בעתניאל, אז הם מתחילים מוקדם, אז הם שרים ומורחים את הזמן ועושים קידוש של שעה לפעמים, נכון, מיכה? ולכן גורמים גם בשתיים, כן, אבל אם הם לא היו עושים את הקידוש, כאילו, כפי שאני מתפלל בקהילה שלי, אז גורמים להתפלל ב-12 וחצי, אז גם לא פשוט, אבל חצו, אסור לצום, אבל אני אומר, התפילה גם ארוכה בגלל הקידוש, אבל הם הקלו. אבל יש עליך מצווה, ולכן, כלומר, עכשיו מי שרוצה לפרש ככה, דברי הרייבד, כלומר, אדם שאמר, בוא נברך, אז הוא צריך לברך, ולכן, יכול להיות שזה בכלל לא קשור ללכות סעודה, אלא מה זה קשור?
אולי זה בעצם מה שנאמר, אולי ברגע שמעת הרבה מברך, אז אתה לא יכול להסתמך, סיימת את הסעודה, אז אין מה שיפתור את ה...
אדם זה הולך על העבר או לעתיד.
אז תברך, בורא פרי הגפן.
הפסקת את הסעודה.
ולכן מה?
זה כמו שקם במקומו. הפסקת את הסעודה, אתה חושב שאתה צריך לברך.
מדין האוכל או מדין הברכה?
מצוין. אז פה אני שמח על המעורבות שלכם. אז בואו קצת להסביר. קודם כל, בדברי הרייבד משמע, נראה בהמשך שככה גם מפורש ברמב״ם, רק שהתמונה ברמב״ם יותר מורכבת ממה שכתוב ברייבד. תמונה הרבה יותר מורכבת. אבל כן, אני אומר, בדברי הרייבד נראה שאהב לנו נברך מבחינת יסוד הדין, אתה חייב לברך ברכת המזון, כי אמרת לברך. או אני אחזור רק לשלים את המשל, אנחנו יודעים מתי מתחיל מצוות לולב בבוקר מהנצח חמל, אל תאכל לפני שאתה מקיים את המצווה. אנחנו יודעים מתי מתחיל מצוות שופר, אז אל תאכל. מתי מתחילה מצווה לברך ברכת המזון? אין לו זמן. הוא מתחיל מאיזה רגע? שהארוחה הסתיימה, או מהרגע שאתה הכרסת שאתה רוצה לברך. אבל אפשר להתחיל, עכשיו כאן אני ציום מעבר, ואפשר להתחיל פשוט מהקו ולבוא ולומר, אז זה כמו הלולב, כמו האיסור לאכול לא קשור בנתון המיוחד של סעודה, כמו שהוא קשור לנתון שיבטלת עליך לקיים מצווה, ולכן אסור לך עכשיו לאכול, כמו הכלל הכללי הזה. כאן אני הבנתי אותך נכון, ואם לא, אז תתקן אותי, שמה שהבנתי שאתה אומר, שמדבר פה משהו שהוא מעבר, זה משהו מיוחד בסעודה. הרעיון של סעודה, ונראה ביטויים עמוקים לזה בהמשך, שזאת אכילה, בעצם לא שאלנו שאלה פשוטה, איך אני יכול לברך על כוס אחת ותפתור עוד 8 כוסות? יופי שאני חושב על זה, אז מה אם אני חושב על זה? שכאן אולי אפשר להוסיף, אולי זה מה שמטריד את המשנה בברכות, אולי זה הנושא שלה, שהן צריכות להשתייך למסגרת מאגדת שהן יחידת אכילה משותפת. ודיברנו פה כבר כמה פעמים, וזה עוד יחזור הרבה פעמים, איך סעודה היא מסגרת שמאגדת בתוכה כמה אוכלים, היא מאגדת בתוכה כמה מאכלים, כמה מנות, וזה הופך אותם לחטיבה אחת, ליחידה אחת. זה המאפיין של סעודה. כאן בעצם מה שקלמן אומר זה שכל הכוסות האלה שייכות לאותה מסגרת, לכן הברכה היא חלה עליהם. עכשיו מה שאולי מתרחש, שאדם אומר הב לנו נברך, הוא מכריז לא רק שהוא מסיח את דעתו מהתוקף של הברכה, אלא הוא מכריז על סיום של יחידת אכילה. עכשיו מה הוא רוצה, אם הוא יברך בורא פרי הגפן, בעצם להתחיל חטיבת אכילה חדשה, רק בעיה אחת, ככה לא מסיימים חטיבת אכילה. איך מסיימים חטיבת אכילה? גם עם ברכת המזון. ולכן מה אתה צריך לעשות? לסיים כמו שצריך את החטיבה הקודמת, ואז אתה רוצה להתחיל עוד חטיבה, בבקשה. כלומר, זה בעיקר תופס, אם אני מבין שהשתייה הייתה שייכת לחטיבה, והחטיבה לא מסתיימת עד שלא מברכים עליה. עכשיו אני רק מאיר שהנושא שעוד לא למדנו אותו, אבל הוא עולה בהמשך בקופי, וסבי הרב בשיעורים שלו על קידוש באמת השתמש בשני המודלים האלה. האמת היא, הוא השתמש במודל אחד והרב מבריס במודל שני. והאיסור לאכול לפני קידוש, על מה הוא בנוי? לפני קידוש אנחנו מכירים שאסור לאכול. אז הרב מבריסק בונה את זה, זה ככה מפורש בחידושים שלו על הרמב״ם, יותר על המודל של לולב, ואני לא אגיד שופר, רק לולב, המודל של לולב, המשנה בסוכה. הרב בונה את זה יותר על מודל, סליחה? על הבדלה הוא גם שם, נכון? על הבדלה, למה אסור לאכול לפני הבדלה? כי יש לך מצווה, אז אסור לאכול. זה כמעט, אולי דרך אחת ודאי לפרש את דבר, אתה צריך לקיים מצוות ברכת המזון, מה אתה הולך ושתה עכשיו? תקיים את המצווה, ואז תברך. לעומת זאת, הרב בשיעורים בשירות זכר במר, אני נוסה לפתח רעיון שהבדלה וקידוש קשורים בהגדרת הסעודות כסעודות שבת, והאיסור לאכול הוא שאתה לא יכול לאכול אכילה שלא תכריז עליה את הכללותה והאכילות של היום. כלומר, זה מגדרי סעודה, יותר הכיוון שקלמן הלך בו. בכל מקרה, אני מסכם את השאלה, קודם כל, תלמידי דרב, יש לנו שני הסברים בראשונים. הסבר אחד שהם פשוט חייבים לברך בורא פרי הגפן, זה הכל. ולכאורה ההסבר הפשוט של הגישה הזאת הוא שזה עניין של תוקף הברכה הראשונה. הברכה לא תקפה? ברך עוד אחת. מה הבעיה? כן, הגפרור נכבה? צריך לדליק עוד גפרור. לעומת גישה אחרת שאוסרת לאכול עד שלא מברכים ברכת המזון. ראינו בדברי הרייבד, שהרייבד לפחות מפרש את זה, שהיות והם אמרו שהם יברכו הם חייבים לברך, וזה יתפרש פה בשני פנים. כן, בבקשה.
זה לא עניין של ברכה שאין צריכה, זה בגישה הראשונה שבירכתי, הפסקתי את הדעת, אבל אני עוד באותו אותו מקום, אותו זהו, ברכה שאין צריכה. אף אחד לא עומד,
זו ברכה שאינה צריכה. אם אתה מסייך את דעתך באופן מלאכותי, אתן לך דוגמה. יש דיון מפורסם בראשונים על מה עושים בערב פסח של חל ושבת עם סעודה שלישית, כמו האם מותר לחלק ארוחה באופן מלאכותי. עכשיו למה שם יש דיון על ברכה שאינה צריכה? כי זה חלוקה מלאכותית, אתה מתכנן עוד ברגע שהכרסת בוא נברך ברכה ברכת המזון, אתה כבר חושב על המנה הבאה, ופה מדובר לכאורה בחרתה. הם אמרו לו הב לנו נברך, ואז אמרו הב לנו נשתה, זה חרתה, אפשר לבוא אליהם בטענות, כן? אי אפשר, כן? בכל מקרה, כן, ברב יצחק, כן.
הראש אפשר לומר, אמרו לו חלבן, על השם שלי? של מרן חלבה, כן? שקיבל עליי, זה מזכיר לי יותר איזה
נדר. יכול להיות, אבל אני חושב שהכוונה, שהיות ואין זמן מוגדר לברכת המזון, היות וזה כך, אז אני אסכיר, במניין הדיומה, יש רמב"ן בחידושיו לקידושין, בדף למד ג', כשהוא מביא רשימת מצוות עשה שאין הזמן גרמה, אחד מהמצוות שהוא מזכיר זה ספירת העומר. והעלל זה לפי מיטב ידיעתי, מי שגילה את הרמב"ן הזה, זה הגאון הגדול רבי ירוחם פישל פרלו, בביאורו לספר המצוות לרס"ג, והוא אומר, מה, איך יכול להיות שספירת העומר מצוות עשה שלא הזמן גרמה? אני אסביר את הנפקמינה, זאת אומרת שנשים חייבות בספירת העומר מדאורייתא. מדאורייתא הם חייבות, כן? זה לא הנוגת טובה. והוא אמר, זה טעות סופר. כך הוא אמר. רק מה, אותו מרם חלבה, בתשובות שלו, יש תשובה, הוא הרי מקטלוניה דור אחרי הרמב"ן. יש לו תשובה שהוא מנסה להסביר את שיטת הרמב"ן, שספירת העומר זה מצוות עשה שלא הזמן גרמה. עכשיו הוא אומר דברים שאני ואניותי לא זכיתי להבין אותם, ולאחד מהדוגמאות שהוא מביא הוא מנסה להשוות בין ספירת עומר לבין ברכת המזון. הוא אומר גם ברכת המזון תלוי בזמן. למה הוא תלוי בזמן? כי אתה חייב לאכול כל מיני ארוחות וכל מיני זמנים. אז הוא אומר, אבל הארוחה תלויה בזמן, ואחרי שאכלת הברכה כבר לא תלויה בזמן. אז הוא אומר גם ככה, ניחת העומר תלוי בזמן, אבל עכשיו שאתה סופר ממנו אז זה כמו ברכת המזון. אני לא לגמרי מבין את ההשוואה, ולו הייתי בחדר הייתי מקשה עליו הרבה קושיות, אבל הוא מעורר כאן את השאלה הזאת, כאילו, מה מחייב של ברכת המזון? מה הזמן שלו? יש לו זמן לברכת המזון? לכאורה אין לו בכלל זמן לברכת המזון. הוא גם לא תלוי בזמן, הוא תלוי בסעודה, הוא לא תלוי בזמן.
אבל זאת אומרת, התלוי שלו בזמן לא זמן ביום, אבל הוא תלוי בין השאלה שלנו בכל.
הוא לא תלוי בזמן, זה לא שבתאריך מסוים חייבים לברך ברכת המזון, זה לא שבחלק מסוים של היממה חייבים לברך ברכת המזון, אין לו זמן. אז מה הזמן שלו? כשאומרים, אהב לנו דבר, איך הגיע הזמן שלו? זה הזמן שלו. וככה נראה מדברי הרי, ואני רוצה מפתל, אני חושב הכיוון שלך הוא מאוד מפתל, כן? בכל מקרה, עד כאן התלמיד ידי רב.
ברכת המזון אתה מזכיר את הזמן.
זה נכון, כי אני מתייחס לאופי של הארוחה, כי האופן שבו אני אוכל מבטא את מהותו של הזמן שבו אני נמצא. זה נכון. ועדיין זה לא מצוות עשה שחורה של הזמן גרמה, כן? קשה לחשוב על זה, כן? זה השוואה משונה מאוד, אני לא לגמרי מבין אותה. בכל מקרה, בואו נחזור לעניין שם. מה בדיוק אם כך רצה רבא ללמוד מהמייסה הזה? יש לנו פה בעצם שתי קריאות של המייסה, כן? אז רש"י, שהוא בעל השיטה, אנחנו לא יודעים אם הוא מסביר את שיטתו כמו הרייבד, ומה כן אנחנו יודעים מרש"י? שרש"י אומר שצריך לברך ברכת המזון. כותב רש"י, ועלמא ברכת המזון עשו חידת ההוא, וצריך לחזור ולברך. כך אומר רש"י. או במילים אחרות, שאני נמצא במייסה של רבא, אני שותה קסה קמה, אני לא אומר הב לנו לברך, אלא אני בפועל, מה אני עושה?
מברך.
אני מברך ברכת המזון. פשיטה, שמה אני צריך לעשות?
מברך. עוד פעם.
נכון, כלומר, אם אדם שאומר, אהב לנו נברך, מה אומרים לו? תברך ברכת המזון, ורק אז, ואז מה תעשה?
תברך מחדש.
ושימו לב להסבר, יש פה איזה קנץ'. מה בעצם הוא טוען? אתה חייב לברך ברכת המזון, ולכן גם מה אני אומר? שאתה חייב גם לברך בורא פרי הגפן. אבל למה אני חייב, פה אני התעצבנתי, למה אני חייב ללך בורא פרי הגפן? כי הסחתי את דעתי. אתם יודעים מה אני הייתי אומר? זה בא לבור אומר את זה, אני ארגיע אתכם. למה אתה צריך ללך בורא פרי הגפן? כי ברכת המזון סגר את, למה הוא סגר אותו?
כי אמרת
ברכה האחרונה, זה מה שאני הייתי אומר, לא? לא נראה לכם דברים פשוטים? כבר עם אדם, אנחנו פה מתפלפלים כבר חצי שעה, אתם כל כך רגועים, כן? אדם שאומר ברכה, עד מתי הוא תקף? אם הוא ברך ברכה האחרונה, בטח פג התוקף. לא, אתם לא חושבים ככה? אז מה אנחנו בעצם חייבים לומר? ונראה מיד את הנושא הזה, שברכת המזון הוא לא הברכה האחרונה של מי?
של יין.
של יין. בוא נבדוק אם זה נכון. אבל לכאורה, לכאורה, כל הדיבור הזה של רש"י הוא דיבור מאוד משונה, דווקא רש"י היה יכול להגיד אותו ולא הרשב"ם. אז בואו נראה, ייכנס לתוך עובר. אבל רש"י בעצם אומר שבמקרה של רבא, ברכת המזון היא הסך הדעת, ולכן צריך לברך ברכת בורא פרי הגפן, כמו שאהב לנו נברך. גם הוא סוג של הסך הדעת, למרות שהסך הדעת לא יכול לחייב לברך ברכת המזון, כן? אבל הוא לא אומר, זאת הנקודה, הוא לא מסביר שהנקודה היא כי ברכת המזון הוא היה הברכה האחרונה. שלמה רש"י יכול לומר את זה ואילו הרשב"ם קשה לו לומר את זה, ויעל מחלוקת גדולה מאוד בין רש"י והרשב"ם, שיש לי פה עדויות סותרות על רש"י. אני אומר לכם את האמת, אני אקריא לכם עכשיו קטע מתשובות רש"י ותוספות מביאים את זה בשם רש"י, והרשב"ם מביא דברים הפוכים בשם רש"י, אז אני קצת בבולבל, במיוחד שהקובץ של תשובות רש"י הוא קובץ בעייתי מבחינה ביבליוגרפית. כן, חיה, את רוצה?
כיוון שאלו בסיפור השני הם רוצים לשתות יין, אז בגלל זה אם היה הסך הדעת הם צריכים לעשות, אבל אם ברכת המזון טעון יין זה יותר גדול, הם לא שותים את זה בגלל שיש להם חמון לשתות, זה חלק מה... אז זה לא אותו הדבר.
את צודקת, יש פה השוואה בעייתית, כן? ובואו באמת נבדוק, דבר אחד ברור, מה שנעדר מהלשון של לכאורה של הסוגיה עד פה, וגם מלשונו של רש"י, באופן ברור, זה ההתייחסות לברכת המזון, כי לא מהווה גורם של הסך הדעת, אלא פשוט כברכה אחרונה, שוודאי ביטלה את תוקף הברכה. כלומר, כל השפה היא שפה של הסך הדעת, והסוגיה ממשיכה. בואו מיד נראה את הנושא של רש"י והרשב"ם. אומרת הגמרא, המימר הוא מר זוטרא ורבה, שכן למי שלא מורגל בכך, זה סיפור שקורה בדור מאוחר יותר של המוראים, הסיפור של רבה, רבה הוא דור רביעי. עכשיו יש סיפור נוסף שמתרחש בדור דורו של רבה, שיש להניח אז הוא דור שישי, כן? הבו יתווה בסעודה וקאי עליו רבה חברי דרבה. כן, וכאן יושב מלצר, עומד עליהם מלצר שהם צריכים ללמד אותו. זה מלצר, יש פה שני מלצרים. כן. המימר בריך על כל קסה וקסה. רב אשי מרזוטרא בריך הקסה קמה והקסה בתרה, אז הוא דומה לכאורה למי? לרבה. רב אשי בריך הקסה קמה ותולה בריך, שזה בעצם מה שציפה התלמיד בסיפור של רבה, רב יעקב בר אבא. כלומר, יש לנו פה בעצם בשלוש הנהגות שהן אפילו תואמות דברים שפגשנו קודם, כי ההנהגה של המימר תואמת את מה שרבא תיאר מביתו של ראש הגולה. הרי מה רבא אמר? בבית ראש הגולה ככה עשינו. אנחנו לא יודעים לגמרי מה קרה בבית ראש הגולה, אבל אנחנו נראה שלפחות מה שהמימר מסביר דומה למה שלכאורה רבא חשב בבית ראש הגולה. ובואו נקרא את זה, מה אומרת הגמרא? אמר לו רבך ברב ענן כמה נאבד, זה מרב לבבל, אתה מלצר של שלושה רבנים וכל אחד עושה משהו אחר, מה לעשות בעצמך? אז מה לעשות, כן? אז זה אומרת הגמרא כך, מה מימר אמר נמלך ענה, מה מימר אומר אני יהודי ששותה כוס לא יודע אם תהיה עוד כוס ולכן אני תמיד מברך. רק השפה הלמדנית ברור שמה עומד לנגד עיניו, הדעת מראש שהייתה. כשדיברנו קודם על כמה אופציות, מתי התוקף נקבע, כשאני בירכתי חשבתי רק על כוס אחת, כשאני רוצה לשתות עוד כוס אז אני החלטתי מחדש, כל כוס הוא סיפור חדש בפני עצמו. מזוט אמר ענה דאבדי כתלמיד דרב, זה הדבר הכי טוב, אתה עושה כמו רבא, כן, כמו שרבא אמר, ממש זה רבא. ורבא שיאמר לי תלחתה כתלמיד דרב, איך הוא יודע את זה? אז הוא בלומדס יודע את זה. דה אני קורא יום טוב שחל להיות אחר השבת, ואמר רב יקנה, אז מה? אז איך הוא יודע שאין הלכה כתלמיד דרב? אז כאן התשובה היא שככל הנראה מה הוא חשב, אומר רש"י, בוא נקרא, שיש פה הרי יין, קידוש והבדלה, ומה היינו מצפים לו זה היה כתלמיד דרב? כמו שברכת המזון מהווה הסך הדעת, מי צריך לעבוד גם הסך הדעת? הבדלה, הבדלה, בפשטות, הבדלה. והיות והוא לא ברך עוד פעם על היין, אז כמו שההבדלה הוא לא הסך הדעת, אז כך גם מי לא הסך הדעת? גם לא ברכת המזון. כך השוואה בין הבדלה לבין ברכת המזון, ועל זה דוחה הגמרא ואומרת ולה היא הטעם אקר דייטי ממשתיה, הכה לא אקר דייטי ממשתיה. כן, הגמרא מבדילה בין המקרים, והיא אומרת לפי הנוסח שלפנינו, נראה מיד שהיה נוסח אחר בגמרא, היא אומרת יש הבדל מהותי בין התנהלות בסוף סעודה שהיא מבטלת החלטה לסיים, לבין יקנהז שהוא בתחילת סעודה שבוודאי מבטאת רצון להמשיך ולשתות, כן? זה קצת משונה לומר את זה, אני חייב להגיד את האמת על כל הנושא הזה של ברכת המזון, ולכן אולי צריך לפרש את כל הסוגיה הזאת אחרת. ברור שבן אדם שהוא מזמן על יין, מה הוא רוצה לעשות?
לשתות.
גם לשתות אותו. אז למה לכנות אותו אדם שעקר את דעתו מלשתות, כן? יש פה משהו לא כל כך...
הוא מדבר על מי שמברך או מי שאמר הבלן לברך, כי בתלמיד הדרב זה לא ברכת המזון עצמו שהיה שכי דעת, אלא האמירה הבלן לברך.
נכון,
והם מדברים
אבל רבה השווה את
לפני.
זה
הם נכון. מדברים על שתייה לפני ברכת המזון, אז דווקא לא. יכול להיות שיש הבדל גדול בין הבלן לברך לשתייה לפני ברכת המזון, ובין ברכת המזון עצמו לקוס של ברכת המזון.
כן, מה הטענה של רבה? שכשם שתמיד הדרב היו צריכים
לברך,
אז גם אני כשאני מברך ברכת המזון על הקוס, אני על הקוס הזאת צריך מה לעשות? לברך עליה מחדש. עכשיו הוא לא אומר, אני חוזר לטענה שלי, מה שפני שמצאתי בעל המור הרגשתי לבד, כן? גם אם בעל המור אני לבד, כן? ומה שאני מתכוון זה שה... הוא לא אומר כי ברכת המזון זה ההסבר הכי פשוט. ברכת המזון מה הוא אומר? זה ביטל את הברכה הראשונה, אז לכן, לא, כי זה עסק הדעת. אז לכן בא רב אשי ואומר הבדלה יקנז דומה לברכת המזון, אבל החילוק, אבל הוא מאוד בעייתי, כי בשניהם יש לך תוכנית מה לעשות, גם אחרי ההבדלה וגם אחרי, יש לך תוכנית לשתות. נראית שהתשובה נמצאת בקטע של הסוגיה שהרשב"א מחק אותה, שגם אולי כל המשפט הזה מתפרש אחרת. ובכל מקרה, כאן בא הרשב"ם ואומר, בואו נקרא קצת רשב"ם. אומר הרשב"ם, אני מקריא, בואו נקרא את ההסבר שלו. ואמר רב יקנה, כן, אז הוא אומר, הכה גבי יקנה לא אקרדיתי ממשתה, שעדיין לא שתה, וכל דעתו לשתות. ונראה לי, אומר הרשב"ם, דלא גרסינן כולו חדה ברכת האריך תנינו, שריבוי לשון שלא לצורך הוא, שכבר פירש טעמו יפה, משום דלא עקר דעתו ממשתיה, שעדיין לא שתה בכל דעתו לשתות. כאן הרשב"ם רומז למשהו שנראה, זה מופיע בהמון איזה נוסח. כל ראשוני ספרד הגדולים גרסו את התוספת הזאת, שזה חדה ברכתה. אנחנו מיד נעסוק בזה. בעצם הרשב"ם אומר, גם אם אתה מתכנן לשתות את הכוס של ברכת המזון, זה שירת הברבור, זה סוף השתייה. השתייה המסיימת. לעומת זאת, ביקנה, אתה נמצא בשתייה פותחת. עדיין, אני אומר את האמת, זה לא כל כך מובן לי. אני אומר את האמת. כי בשניהם יש לך תוכנית לשתות.
אני רוצה לומר שכמו שבהבדלה, שברכת המזון תופסת את הדבר בפני עצמה. שהיא תורמה, כמו שאנחנו אומרים, תורמה תוס. ולכן גם הברכה היא בפני עצמה. כמו בהבדלה.
אז מה ההבדל בין הבדלה לבין ברכת המזון? אני אנסה להבין. למה בהבדלה...
אני גם לא הייתי אומר שמסליח את דעתו, פשוט זה חלק ממנה. אני אומר שזה חלק ממנה, אז גם כשאני מתחיל, גם בברכת המזון, זה חלק ממנה, לכן אני מברך עליה. כן. הברכה שלה בכלל זה לא דומה לחטיבה שלפני כן, לא שייכת לו.
כן, אני שומע. בכל מקרה, תראו, השפה של כל הסוגיה כאן היא שפה של עסק הדעת, אקרדייטה, מסליח דעתו, נמלח. כאילו כל הסוגיה, אין רמז לכאורה בסוגיה הזאת לברכת המזון כמסיימת, אלא כולה מדברת במונחים של עסק הדת, לא עסק הדת, לא לגמרי. אני חוזר על שאלת השאלות, דעתי היא שאלה מאוד מטרידה. נראה באמת שגדולי ראשונים אחזו בפירושים אחרים בגלל השאלה הזאת, בין היתר. איך אפשר להגיד לאדם שלוקח כוס ורוצה לשתות אותה אחרי ברכת המזון שהוא לא רוצה לשתות, כן? או בוא נשאל אחרת, למה ברכת המזון מהווה עסק הדעת אם הוא רוצה עוד לשתות עוד כוס? מה עסק בשלמיים היית אומר לי, כי זה הברכה האחרונה שלו, הבנתי. אבל אם זה לא הברכה האחרונה, אז מה הופך אותו לעסק הדעת? כאילו, מה עסק הדעת בזה? אני מבין, ותלמידי דרב, שמה היה עסק הדעת? שהם יותר לא ישתו יין לפני ברכת המזון. אבל במקרה של רבא, כלומר, אני אשאל אחרת, איך רבא עשה את הקפיצה מתמיד את דרב למקרה שלו? תמיד את דרב זה חבר'ה שיושבים ביחד, אוכלים, שותים, אז אומרים טוב מספיק. אז אמרו להם, עכשיו הם רצו לשתות לפני ברכת המזון, אומרים להם, את זה כבר לא תכננתם לשתות, אבל איך מעבירים את זה לברכת המזון, שזה כן כוס שמתוכננת? יש פה איזה קפיצה, יש פה כמה דברים לא מובנים. אני רק אעיר, כן בבקשה.
אני הבנתי את התשובה הזאת ברש"י, שאלמה ברכת המזון נסוך הייתה את הוא, וצריך לחזור לברך, כתשובה לשאלה הזאת.
בבקשה.
עצם האיסור, מה שרבי אבא סבא אמר בשם רב, שברגע שאמרת אבלן לברך, אסור לך לשתות לפני בקעת המזון. זה שבתוך בקעת המזון אתה מחזיק כוס, וברור שאתה מתכוון לשתות ממנו, זה נכון, אבל רגע לפני זה, כשהתכוונת לברך, היה אסור לך לשתות. ברגע שיש דקה שאסור לך לשתות, זה מסיים את הברכת היין שלך.
יכול להיות,
אז
יכול להיות.
שאחר כך הרמת כוס לברכת המזון והתכוונת לשתות, בסדר,
יכול להיות, יכול להיות. בוא נתקדם קצת, בוא רק נראה פה לגבי עצם השאלה, האם ברכת המזון יכולה לשמש כברכה האחרונה. אז הרשב"ם בקטע יותר קודם, בדיבור המתחיל אסור לכו למשתה, זה שורה שלישית ברשב"ם בדף, הרשב"ם כותב ככה, ואחרי שתי שורות, ואף אגב זה שמין המאחה דברכת המזון הפסוקי סעודתה הוא לא באי ברוך אל היין לאחריו, מכמה זה נברך ברכת המזון, כפי שברכת המזון פה תרתו, ויש לו קל וחומר שכבר פגשנו אותו בדף קוף ב' דעשתה אחת מהן שלוש סגילו, כל שכן שלוש ברכות עצמם, גם יש לו תנא דמסייע ובהלכות גדולות נמי כתב דולו באי לברוך ברכת היין לאחריו עד לאחר ברכת המזון. אז כאן בא הרשב"ם ואומר שאדם ששותה יין בתוך הסעודה הוא לא חייב לברך ברכה נפרדת על ברכה אחרונה נפרדת על היין, הוא יכול שברכת המזון תהיה גם הברכה האחרונה של היין, אבל כשמסתכלים בדברים שלו זה לא בגלל שהוא הופך את היין ואת האכילה למעין חטיבה אחת של אכילה, אלא זה בגלל שהוא אומר אותה ברכת המזון יכולה, בעצם היית צריך לברך ברכה אחת מהן שלוש, אבל רצאת ידי חובה ברכה אחת מהן שלוש מברכת המזון. עכשיו תוספות פה על אתר מאירים שבתשובות רש"י כתוב באמת אחרת, שרש"י באמת אומר שכל אדם ששתה יין בסעודה הוא חייב לברך ברכה אחת מהן שלוש. ככה תוספות אומרים פה בדיבור המתחיל, זה בקוגם למוד א', ענה דעבדי כתלמיד ידי רב, כותבים תוספות זה כחמש שורות מסוף העמוד, ורש"י פירש בתשובה וצריך לברך אחריו כמו תאנים וענבים לרב ששת. אני לא אסבך אתכם פה, אבל כאן התוספות לוקחים אותנו לסוגיה בברכות דף מ"א עמוד ב', שיוסקת בברכה על דברים הבאים בסעודה שלא מחמת הסעודה. יש איזה חטיבה בסעודה שהיא לא חלק ממנה, יש שם דיון שלם בגמרא, התוספות חולקים על רש"י בתוך הסוגיה שם, אבל הם טוענים שיש כאן אכן שיטה של רש"י, שבעצם הסעודה מתנהלת עם שני ערוצים, ערוץ אחד הוא ערוץ האכילה וערוץ השנייה הוא ערוץ השתייה, והם לא מעורבים אחד בשני. אני אומר את זה קצת אחרת, בלשון הגמרא בברכות בבית עמוד ב', הגמרא אומרת שהיין בתוך המזון היא קוראת לו לשרות, היין לפני ולאחר המזון הגמרא קוראת לו לשתות. מה ההבדל בין לשרות ולשתות? אז מה שעולה בסוגיה שם זה מבחינת התפקוד. לשרות הכוונה שכמו שקונים לילדים, הילדים הם לא מסתכלים כמו להשתייה בפלאפל, קונים פלאפל, תמיד ילד אומר צריך גם יחד איתו מה? שתייה, למה? אתה שותה ומוריד את האוכל עם השתייה, כן? נכון? אני אולי אני קמצה, אני לא יודע, אני אומר בשביל מה לקנות פחית ב... לא יודע, כן? קונה רק... אבל לילדים זה ברור, זה נקרא לשרות. השתייה הזאת היא שתייה שהיא מלווה את האכילה, היא בעצם בלולה בתוכה. אבל בצד זה, לפני המזון ואחרי המזון, היין מתפקד תפקוד עצמאי, הוא לא בא כדי להסביע, בלשון של העירים אני אשתמש, העירים כותב את זה במפורש, יש סביעת הכרס וסביעת הגרון. היין בא יותר להנות, הוא גורם לשיחה, הוא גורם חברתי, שביות והוא מתנהל בערוץ נפרד, צריך מה לעשות? לברך עליו בנפרד. והדברים האלה מופיעים במפורש, מי שירצה לעיין, בקובץ תשובות רש"י בסימן פ"ז, אני מקריא, אמר רבינו, כל המברך לאחר יין שבתוך הסעודה עד שלא ייטול ידיו במים האחרונים הרי זה משובח. טוב מאוד לברך ברכה אחרונה נפרדת על יין. לעומת זאת, כפי שהערתי קודם, אני רק אזכיר את זה בקצרה, הרשב"א בברכות דף מ"ב, יש שם דיון שלם בנושא הזה, מביא בשם רש"י אחרת, הוא כותב ככה, וכן אמרו שהיה נוהג, סליחה אני קורא, לפי פירוש זה, רק שנייה, לא לא, זה משהו אחר, לא, אני טעיתי, פה מדובר על משהו אחר, אבל אם ככה מופיע, בוא רק נסכם, תראה, אני נעזור את הרשב"א הזה, אני רואה שהוא לא קשור. לשיטת הרש"י הסוגיה יותר מובנת מהרשב"ם, אני חושב. בלי להיכנס עכשיו לתוך עובי הקורה, איך זה נכנס בגמרא בברכות מ"א, אבל לרש"י באמת ברכת המזון היא לא אמורה להיות הברכה האחרונה של היין. במילים מאוד פשוטות, מתי אתה אמור לברך את הברכה האחרונה של היין? אחרי כל היינות. ויות וכך הדבר, אני דן אותו בקטגוריות של היסח הדעת. עדיין הקושיות ששאלתי לא נופלות לגמרי, אבל אתה יודע, בקטגוריות של היסח הדעת. לעומת זאת, לפי הרשב"ם, שברכת המזון יכולה להיות הברכה האחרונה של היין, אז למה לא הרי? כשברכת המזון פשוט חתכה אותו. זה לא כל כך מובן. אלא אני אזכיר לכם שיטה מדהימה, הראיתי את זה היום לקלמן, שמופיע בראש בשם הבאג, שיטה פשוט מדהימה, שם אומר הבאג, וכל הראשונים מצטטים את זה וחולקים עליו, בואו לפחות נבין את שיטתו, ואולי זה גם יועיל במקצת לרשב"ם. הבאג אומר, כשאדם שותה יין לאחר בחי ברכת המזון, הוא לא צריך לברך על הברכה האחרונה, כי מי הברכה האחרונה שלו? ניחשתם נכון, ברכת המזון. שואל הראש, איך אתה יכול לברך ברכת המזון, ברכה אחורה, איפה ששתית את זה? גוואלד, כן? אבל פה יש תשובה מסוימת, שאולי נראית מוזר, אבל זה לכאורה מה שעולה כאן.
דווקא אם הוא ברך, באמת.
אבל חייבים לברך על הבורא פרי הגפן גם, כן.
זה כל שברכת המזון,
כן, נכון.
לא, זה רק כוס.
נכון, ופה אתה אומר דבר נכון. הוא אומר על כוס ברכת המזון. ופה בעצם עולה בצורה אולי קיצונית, הנקודה שעלתה קודם, אבל היא גם מסבירה יותר מה זה הפלונטר של הסוגיה. למה הסוגיה הזאת לא מבינה לגמרי מה לעשות עם כוס ברכת המזון? ואני אסביר. מצד אחד כוס ברכת המזון שייך לסעודה הזאת, מצד שני, מתי שותים אותו? אחרי הסעודה. או במילים אחרות, מה יכול להיות ההסבר של דברי הבהג, שברכת המזון מברכים על הסעודה? קודם דיברנו על חטיבת אכילה, אתה מברך אותה לסעודה, כל מי ששייך לסעודה, ברכה חלה עליו. עכשיו, מה שהבהג כנראה חושב הוא, שהיין שלאחר המזון בעצם שייך לסעודה, הוא חלק מהסעודה. מצוין, הוא חלק מהסעודה, ולכן מי יכול להיות הברכה האחרונה שלו? ברכת המזון, למרות שבירכתי את ברכת המזון לפני ששתיתי אותו, אבל הוא באמת שייך. מצד שני, זה בדיוק השאלה, לכן קודם כל רבה שיהיה מערת דבר אחד לבורא פרי הגפן, גם מי שחייב, זה כנראה בגלל איזה מושג שנקרא היסח הדעת, ואז עולה דבר שדורש הסבר, הוא באמת תמוע בבהג. היסח הדעת מחייב לברך ברכה ראשונה, אבל מה הוא לא יעשה לפי הבהג? הוא לא יפקיע אותו מלהשתייך לסעודה. יש פה דברים תמוהים, אתה צודק, אבל לפחות אותי יותר מעניין האמביוולנטיות. רואים כל הסוגיה שואלת על השאלה, מה זה הנספח הזה? הוא חלק מהסעודה, הוא לא חלק מהסעודה. עכשיו כאן הדיון הכי חשוב בסוגיה שלנו הוא בכלל לא פה, הוא קשור לליל הסדר, וכבר תוספות פה רמזו אליו, והדיון נמצא בעיקר בבעל המור ורמב"ן ענקיים שנמצאים בהמשך סביב הגמרא בקוף ת', וזה דבר נוסף שנדון בו, ואז בקצרה על היחס לגמרא בברכות, את כל זה נוצא להספיק היום, אז בוא נרוץ. וזה מה קורה בליל הסדר עם הברכות. אתם מכירים ודאי את הנושא הזה, מודעים שמנהג האשכנזים הוא לברך בורא פרי הגפן לפני כל כוס וכוס. לעומת זאת, עדות המזרח נוהגים לברך רק על הכוס הראשונה ועל הכוס השלישית. והנושא הזה שורשו הוא תמון גם בסוגיה שלנו, בין היתר שאלת ההצלבה בינו לבין ליל הסדר. כבר התוספות פה בסוגיה העלו את השאלה הזאת בקוף ג' עמוד ב', שם התוספות אומרים, אתם מוזמנים לראות בדיבור המתחיל, רב אשי אמר הקסיה קמה, שנייה, אז אומרים תוספות, רק שנייה, כן, אתם מוזמנים לראות, ואם תאמר, אם כן, המים ברכים בכוס שני שאחר הגדה, בורא פרי הגפן, אפילו תהיה הגדה תאונה כוס, אין צריך לברך עליו, זה לא אבי הפסק, כי זה אמר הכה, ויש לומר, בהגדה ולילי נמי אבי הפסק. מה הופך אותם להפסק? אף אגב, זה בין ראשון לשני, אם רצה לשתות, ישתה, וכיוון דהתחיל, אשר גלנו אסור לשתות, ואבי כמו ברכת המזון, דמסכן נחת, צריך לברך. ומקום מקום, וכאן מה התוספות בעצם אומרים? הם אומרים יסוד שהוא כתוב בריף, והרמב"ן יפתח את היסוד הזה בלי להזכיר את התוספות, שמה שגורם להפסק זה שיש חלקים שהליטורגים שצריך לומר אותם שאסור לך באותו זמן לשתות. כלומר, אם יש פרק זמן שבו נאסר לשתות, אז אני יכול לומר צריך עכשיו, אם תרצה לשתות, לברך מחדש. כלומר, מה מפקיע תוקף הברכה? איסור השתייה. תוספות אומרים זה ברכת אשר גלנו וכן ברכת וכן ברכת המזון. הדברים האלה מתבהרים היטב, ואני אומר את הדברים בקצרה, בדיון שמופיע בריף, מי שיש לו מוזמן לפתוח, זה בדפי הריף מופיע בחף דלת עמוד א', לא להיבהל מהגודל, אבל הריף עומד פה על הסוגיה בקוף ח' עמוד ב', קוף ת' עמוד א', שם הסוגיה שואלת, איך רבנן תקנו ארבע כוסות, הרי זה מהווה מספר זוגי, וזוגות זה דבר מסוכן, זה מזמין את השדים ואסור לעשות אותו. יש שם בגמרא כמה וכמה הסברים, אחד מהם הוא הסבר שאומר דברי רבינה, שאני אקריא אותו לפי נוסחו בריף, כי בדפוסים הוא השתבש, כל אחד ואחד מצווה בפני עצמו. ובעצם מה רבינה אומר? ארבע כוסות לא מהווה חטיבה אחת, יחידה של ארבע כוסות, וכל כוס מהווה כוס בפני עצמה. התוכנית הייתה לפני פסח להעביר פה שיעור על ארבע כוסות, אז תכננתי להראות לכם את זה גם בתוך הסוגיות, את כל ההתאבות של הנושא הזה. אני רק אגיד בקצרה שרבינה, אותו רבינה, וגם רק לפי כתבי היד זה רבינה, לא בדפוסים, וקוף י' ז' עמוד ב', שהוא רואה את המשנה שהיא אומרת שמזגו לו כוס שלישי, אומר עליו ברכת המזון, אמר רבינה לרבה, שמה מן ברכת המזון תאונה כוס. כי מה בעצם תפיסת רבינה בשתי הסוגיות יחד? שאין דבר כזה ארבע כוסות, לכן זה לא זוגות. כוס ראשונה היא כוס של קידוש, כוס שנייה תקנו בפני עצמו כוס של מגיד, כוס שלישית למה אתה מוזג אותה? כי כל השנה מוזגים כוס ברכת, כוס ברכת המזון. אין דבר כזה ארבע כוסות, כן? וזה מה עונה לו רבה? ארבע כסי תקינו רבנה דרך הרוד. רבה באמת חושב במונחים שיש ארבע כוסות, אבל רבינה הוא בעל שיטה שאין דבר כזה ארבע כוסות, אלא כל אחד בפני עצמו. ועל רקע זה אומר הריף שמה, ואמרי רב ובוטה, הועיל בכל אחד ואחד מצווה בפני עצמה, ברכינה בורא פרי הגפן, הכל קסה וקסה. ומה ההוכחה שלו? סוגייתנו, אבל לפי המקבילה שלה בחול. מה מופיע בגמרא בחול? אז בואו נסביר את הדברים, נקצצל את זה מהריף ונסביר. מסייע לאי סברה מעד אתנן, שחט מאה חיות במקום אחד, יחסה ואחר כך, סליחה, כיסוי אחד לכולן, 100 עופות במקום אחד, כיסוי אחד לכולן. רבי יהודה אומר שחת חיה יחסה ואחר כך ישחוט העוף. אמרינן עלה, אמר רבי יוחנן, מודה רבי יהודה לעניין ברכה שאין מברך אלא ברכה אחת, ברכה אחת על כיסוי של החיות וברכה אחת על הכיסוי של העופות. אמר לרבינה לרבה חברי דרבה, אז אותו רבינה, ואמרי לרבה חברי דרבה לרבה אשי, מה ישנה מידי רב ברונה ורב חננאל תלמידי דרב, דאבו יצווה בסעודתה וקיו עליי ורבי וסבא, ואמרו להב לו נברך ודר, אמרי להב ונשתה, אמר לו רבי וסבא, הכי אמר רב, כיוון נאמריתו הבו נברך יצר לחו למשתי חמרה. אז השאלה הייתה, היות ולפי רב יהודה האדם הזה חייב לשחוט לחסות, לשחוט לחסות, לשחוט לחסות, אז שנראה את השחיטה כיסוי, שחיטה כיסוי, כמו תמיד לדרב שצריך לברך ברכת המזון, זה מהווה הפסק. ועל זה מה הייתה התשובה? אומר, אני קורא, אחי אשתה אתה מישתה עוברוכי בהדדה הדדה לא אפשר, הכה אפשר דשחית בחד ידה ומכסי בחד הידה. כלומר, היות אפשר בו זמנית לשחוט ביד אחת ולחסות ביד אחרת, לכן זה לא דומה לברכת המזון שלא ניתן טכנית מה לעשות, גם לשתות וגם לבגן. הגמרא בעצם בדברי התחייה של המעלה גורם שהוא לא מדבר בכלל לסך הדת, אלא מה הוא מדבר? שהאי היכולת לשתות. כלומר, נשאל עכשיו, מה נותן תוקף לברכה לכאורה לו והגמרא בחולין? זה לכאורה שפה אחרת, רק מה ינסה הרמב"ן לעשות? להסביר כך את הגמרא בקוף ג' לכאורה, מה יאמר הפילולוג? יש שתי גמרות שונות, יש שני ניסוחים שונים, מה יסוד הבעיה? אבל הגמרא שם לא מדברת על הסך הדת, אלא אם היא שואלת את עצמה, מה נותן תוקף? הברכת כיפה, כל עוד שאתה מסוגל להמשיך ולשתות בלי הפסקה. אולם אתה לא חייב לשתות בלי הפסקה, אבל כל עוד שאתה יכול לשתות, אז זה תקף. ברגע שלא ניתן, קאט, אז אתה צריך לברך עוד פעם. כלומר, אם נשאל את עצמנו לפי התפיסה ההיא, למה אני יכול לברך ברכה בתחילת סעודה וכל הסעודה מכוחה? כי אני יכול לאכול ברצף. היי, החלטתי לא לאכול ברצף, אבל היות ואני יכול, אבל שאני לא יכול לאכול ברצף, כלומר, אם סוגייתנו מדברת בשפה של סך הדעת, הסוגיה בחולין מדברת בשפה אחרת, של אם אתה יכול בבת אחת, ורק לזה מדייק עריף ואומר, אני קורא, עכשיו מן הנשת תחייכי דלניין ברכת המזון כיוון זה לא אפשר למי שתעברוכי בעד הידה דאבי הפסקה וקדמסיק לברכת המזון צריך לחזור ולברך בורא פרי הגפן הוכנמי כיוון זה לא אפשר למי קרי ומי שתעברוכי בעד הידה אי אפשר לשתות ולהגיד אגדה בו זמנית צריך לחזור ולברך בתר דגמר אגדה ובתר דגמר אלילה בורא פרי הגפן וסברה מעל יהו ואחן מבי למבה זה אלו דברי עריף, אז זה תוקף אותו בעל המאור ואומר, לדעתי כולכם הבנתם לא נכון, לא את הגמרא בחולין וגם לא את הגמרא בקוף ג' היא בנויה ליסוד שאני קודם הצעתי לכם והוא היסוד שברכת המזון היא הסיום וזה מה שאומר הבעל המאור אני קורא את דבריו הוא אומר, ואין בכל הראיות שהביא לדבריו ראיה לא לכיסוי אדם ולא לסעודת עד לתלמיד ידריו לפי שברכת המזון סילוק אכילהו ואמתו לאחיה והפסקה כמעט זה לא אפשר למישתי או לברוכה ועד יד עדי וכיסוי אדם נעמי כל הסבר יצטרך להסביר את שתי המשוואות של שתי הסוגיות מה שתי המשוואות אני מזכיר משוואה אחת היא כיסוי אדם לברכת המזון משוואה שנייה היא יקנהז לברכת המזון נכון? עכשיו אומר הרי ואומר בעל המור לשיטתי מה הייתה המשוואה של הסוגיה אז כאן הוא מסביר דבר על כיסוי אדם והוא שכיסוי אדם לדעתו הוא סוף השחיטה לא שיש מצווה או שיש מצווה או שאין מצווה בסדר? שאתה שוחט ואז יש לך עכשיו מצווה שקורא לך תעשה כיסוי אדם אלא בעל המור פה מייצג עמדה שהכיסוי אדם מסיים את פעולת השחיטה זה גם לא קשה להסביר את הסברה הזאת השחיטה היא צריכה לחתוך את הסימנים ואז יוצא דם את הדם הזה שיוצא מה אתה צריך לעשות לו אומרת התורה לחסות אם אתה שופך דם של חיה ואוף ולא מכסה השחיטה הזאת משהו בה פגום כשעולים את הסוגיות בפרק כיסוי אדם צריך לבדוק את הביטוי של היסוד הזה אבל הוא אומר, אומר בעל המור זה יסוד ההשוואה סיום, יש פעולות סיום כמו שמנצח מסיים יצירה עם הידיים כן? יש דרך לסיים את השחיטה רק את זה הגמרא יש שחיטה שם בחולין הוא אומר בכיסוי אדם נמי סילוקו לשחיטה שקדמתו ולפום אחי סולקדאי תח להשבוי לשוויה הפסקה אילה וישון דאפשר דשחית בחד היד או מיכסי בחד היד אבל מדרש אגדה זו מניין לנו שהוא סילוק והרי שולחן ערוך מסעודתו לפניו ואין זה נראה סילוק הוא אומר, בכלל לא מבין על מה, איך אפשר להגיד אני באמצע ליל הסדר אני יודע שיש לו עוד כמה שעות להגיד שזה נגמר הוא ממשיך ואומר ומה אמר הרב זה עד לא אפשר למיקרה ולמשתי מי שמע דבר כזה אנו אומרים כי אם רצה לשתות בתוך האגדה הרשות בידו כדצנן בין הכוסות האם רצה לשתות לשתה ואין הפרש בין שותה לפני האגדה לשותה בתוך האגדה ואין לנו למחות בידו וכו' 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 והוא גם מפנה פה למי שזוכר לפי שיטת עריף שפורס מפה צריך עוד פעם לברך המויצי כי בזמן קידוש מה אתה לא יכול לעשות?
לאכול
והוא גם חולק על זה הוא אומר מה פתאום? לפי דעת בעל המאור, אמנם אני קצת חוזר בי, הוא לא מתייחס בכלל לסוגיה בקוף ג' אבל הוא מפרש את תלמידי דרב, כן? שהוא בנוי על יסוד שברכת המזון היא סיום. כלומר, כל יסוד עסק הדעת, כל יסוד דברי עריף, גם הם מתשתשים. הרמב"ן עושה פה מהלך לא אופייני לרמב"ן, הוא פותח את דבריו בעוד קושיות על עריף, ולכן הוא אומר עכשיו מה צריך לעשות, אתם יודעים, ככל שיש יותר קושיות, אז מה זה עכשיו אומר? שצריך לסדר את הכל מחדש ופה בא הרמב"ן והקטע ארוך והזמן גם קצר אז אני רק אסכם את דבריו בקצרה בא הרמב"ן ואומר שיש לנו באמת הוא מקבל את היסוד של, של עריף והוא אומר הדרך היחידה להבין את המשוואה בסוגיית קוף ג' הסוגיה שלמדנו שמשווה בין יקנהז לבין ברכת המזון היא רק אם לא מניחים כמו בעל המאור בעל המאור בעצם מתעלם מהסוגיה קוף ג' הסבר שלו בחולין מאוד יפה זה סיום אבל אומר הרמב"ן מה בכלל הייתה הווה אמינה של רב אשי להשוות בין ברכת המזון לבין מי? לבין יקנהז עכשיו אומר הרמב"ן טוב זה התירוץ? אומר הרמב"ן לא גם הווה אמינה צריכה שיהיה לה איזשהו בסיס כלומר עם כל יסוד הדין של תלמיד ידי רב וכמו שמפרש אותו בעל המאור משום שזה סיום הוא לא מבין מה רבה שהיא בכלל יעלה על דעתו הוא צריך להיות עם הארץ מוחלט כמו שאומרים בליטה נישטקן לרנר אדם שלא יודע בכלל ללמוד חייב להיות איזושהי נקודת השוואה ולכן טוען הרמב"ן וכאן אני אסביר את המהלך הפרשני שלו טוען הרמב"ן שכדי להשוות ליקנעה, אז אני חייב לנטרל את הסבר בעל המאור, להניח שזה לא קשור לסיום. ומצד שני, אומר הרמב"ן, אני צריך למצוא איזושהי מכנה משותף עם יקנעה, שבעצם גם את הסך הדעת הוא כבר לא יסביר אותו על פי מה, כמו שרש"י הסביר בקוף ג', אלא על פי דברי הריף, על פי הגמרא בחולין. ובמילים מאוד פשוטות, הרמב"ן ייקח את הגמרא בחולין לפי הסבר הריף, ועל פי יסביר את הגמרא בפסחים בדף קוף ג', שהבעיה היא לא הסך הדעת, הבעיה היא שבזמן ברכת המזון אסור לך מה לעשות, לשתות. בואו אני אקריא לכם בכל זאת איזה קטע מהרמב"ן, שזה לא יהיה רק שתשמעו אותי, כן? אז הרמב"ן אומר ככה, והווה יודע, אני קורא, שהפרש, אני לא יודע איפה זה שם, פשוט הורדתי את זה לעצמי, והווה יודע שהפרש גדול בין הפסקת רשות להפסקת חובה. וכך הוא בא לפתור את רוב הבעיות. אומר הרמב"ן כך, שמי שקבע סעודתו בירך תחילה ליין או על הפת, ואם רצה שלא לצאת לבית הכנסת, אינו יוצא, שאין הדבר קבוע עליו חובה בתוך הסעודה, אפילו אם הוא יעשה את זה, אומר הרמב"ן, אין כאן הפסק, אלא שינוי מקום. ויש משהו שהוא לא מסדרי הסעודה שחייבו אותך. יצא שזה ככה, למשל יש דיון שלם ברמב"ן פה, אדם שהולך לשירותים תוך כדי ארוחה. האם הוא חייב עכשיו לברך מחדש? זו לי דעות שכן. והרמב"ן עצמו חושב שלא. אחת הניסוח השאלה, הרמב"ן אומר, תראו, בשירותים אדם לא יכול לאכול. מצד שני, לא חייב ללך לשירותים, באמצע האוכל. כלומר, זה לא חלק מסידור סדרי הארוחה. והיות וזה כך, גם אם הלכת, זה לא מהווה הפסד. כן? לעומת זאת, במקום שיש קביעות הלכתיות, שאמרו לך, אתה חייב להתנהג כך וכך, אז בזה ההלכה קטעה. ובואו אני אסביר קצת את העניין. אם שלמדנו את הסוגיה בשעת רש"י והרשב"ם, הכל היה נראה לפי דעתו הסובייקטיבית של האדם, בעצם הרמב"ן לוקח אותו למקום אובייקטיבי, איך בעלי ההלכה עיצבו את המסגרת. כלומר, אם רש"י, ככה אני הבנתי בו, כשאדם אומר בוא נברך, אז הוא יסיח את דעתו ולשתות יותר. כן, אומר הרמב"ן, לא, כשאתה תברך ברכת המזון, את ההלכה אוסרת עליך לשתות, ולכן אם אתה רוצה עכשיו לשתות, תברך עוד פעם. זה בעצם מה שעולה בדבריו, ולכן הוא גם מעביר את זה לארבע כוסות, אומר הרמב"ן, אבל ארבע כוסות הדבר קבוע עליו חובה, לאחר שברך על הראשון שיפסיק מלשתות ויתחיל במצווה אחרת, אם כך משעה שנאסרה עליו שתייה והפסק וצריך לחזור ולברך, שזה ודאי דומה לכיסוי אדם שאין בו עקירת דעת אחרת אלא שמצווה להפסיק בכיסוי ונסר עליו שחיטה עד שיחסה. כן, בהמשך אומר הרמב"ן, אני מקריא, ושמעינן מינה, הוא אומר על דברי רבשי, כן? בשנייה אני אקריא את זה, והרי אני מוסיף לך ראיה, לא ראיה, לריף, ועד אמרינה לאלה תלכתה כתלמידי דרב דה יום טוב שחל להיות אחר השבת, ואמר רב יקנה ולא היא גבי ברכת המזון אקר דייתי ממשתי, אחר לא אקר דייתי ממשתי, כולה כחד הברכת הנינו מנקמה כשהיקנה ולא מקשה מכל קידוש והבדלה דה אלמה. למה רבה שהיא רץ להקנה? אז שיגיד כל קידוש, אתה אומר בורא פרי הגפן, ואז מה אתה עושה? אומר קידוש, הנה הפסק. אז אומר הרמב"ן, שמינן מינה דאחי הקשינן, ברכת המזון לתלמידי דרב, מי טיימא מפסיק, כיוון דאית לקסה בידי ודאית אילווה. ודאי משום, הרי ברכת המזון, דעתו ודאי, אני חוזר לקושיה שלי מקודם, ודאי דעתו מה לעשות לקוס הזאת? לשתות ממנה, זה לא העסק הדעת. רק מה הבעיה? שבזמן ברכת המזון, מה הוא לא יכול לעשות?
לשתות.
אומר הרמב"ן ככה, ודאי משום דקיוון דאיצר עלי שתייה לאחר ברכת היין, מחמת מצווה אחרת שהוקבעה לו, נפסקה שתייתו וצריך לחזור לברך. אם כן, אף ביקנה נמי, כיוון דנסרה עליו שתייה לאחר ברכת היין, מחמת מצווה אחרת, כי מי המצווה אחרת? הבדלה, והפסק דהבדלה, מצוות כוס אחר, וצריך לחזור ולברך. ומאדרינה, וכאן כל מי שהיה בשיעור של הקנהז יראה שהדיון שלם שהיה באותו שיעור, אז לא הייתי מודע לסוגיה כאן, אני מודע על האמת, הוא כולו נמצא כאן. מה תפיסת הקנהז לפי רבשי? שקידוש והבדלה שתי מצוות נפרדות. אז זה מה הייתה התשובה? מה שמחק הרשב"ם, הרמב"ן אומר זו התשובה, התשובה היא שהקנהז מהווה מה? חדה סבירחתה, אני קורא את דברי הרמב"ן. אומר הרמב"ן כך, ומאדרינן להי גבי ברכת המזון מכיוון דאמר הבו נבריך עקר דעתי ממשתייד שיברך שנתן דעתו לברך ומשתי וברוכי בעד ידעדי לא אפשר הלכך אף על גב דקסה בידי וכו', כן? אבל הכה לא עקר דעתי ממשתייד עד שיעשה מצווה אחרת. הוא לא התכוון לעשות מצווה אחרת, למה? כי ההבדלה היא לא מצווה אחרת, דכולו כחד אברכת ענינו, כי הקידוש וההבדלה במוצאי שבת, שיום תשכה מוצאי שבת, הם מתאגדים לחטיבה אחת, ודכולו כחד אברכת ענינו, ויין גורם לברכות הללו שיסדרם עליו שמין על מינה בתמה בברכת המזון לאו משום סילוק אכילה דיאחי איך יסל כדתך דרבה שלדמויינו עליו מין ומינו כלל, אלא טעם המשום הפסיק הוא שאף על פי שהוא סילוק אכילה אינו סילוק שתייה וכו'. זה היסוד של הרמב"ן. אני רוצה לסכם מה שראינו עד כה. ראינו, כשקוראים את הגמרא בקוף ג' לבד, אני חושב שרש"י והרשב"ם ראו מה שכתוב שם, הסך הדעת, ככה זה נראה, זה הגורם שרץ לאורך כל הסוגיה. הבעל המאור בגמרא בחולין בקוף בפי וב, סליחה, זיהה יסוד אחר לגמרי במקרה של תלמיד דרב. העניין הוא שברכת המזון היא מסיימת הארוחה, לא מסביר מה קורה בגמרא בקוף ג'. הריף בגמרא בחולין זיהה שהבעיה היא שכשאתה צריך לקיים מצווה אחרת, הגורם הוא האם אתה יכול להמשיך ולשתות בלי הפסקה, וכשמוטלת עליך מצווה אחרת שאוסרת עליך לשתות, כאילו נכנס גורם חיצוני וחודל את הברכה ומחייבת אותך לברך מחדש. ומה שבעצם עושה הרמב"ן, בעיקר הראיה שלו זה דברי רבשי, טוען שכך צריך לקרוא את הגמרא בקוף ג'. בסדר, עכשיו פה יש יסוד נוסף שנכנס, אתם יודעים זה עוד דחוס מדי, וזה קצת היחס לגמרא בברכות בדף מ"ב. שכן אמרתי לכם בתחילת הדברים, את כל המעשה הזה, קודם התחלנו ללמוד על רקע המשנה שם, צריך גם לכאורה ללמוד אותו על רקע סיפור שמסופר שם, שהוא לכאורה נורא דומה לסוגייתנו, רק בעיה אחת, המושגים ההלכתיים שם שונים. זה גמרא שנמצאת שם במ"ב עמוד א', שגם היא מספרת סיפור, רב פאפה, של דור חמישי, ובין שני הסיפורים אצלנו. איקלה לבי רבונה ברי דרב נתן בתר דגמר סודתיו הייתי לקמאיו מידי למחל. גמרו את הסעודה, סליחה, גמרו את הסעודה וביאו עוד אוכל, שקל רב פאפה וכאכיל. אמר לי, אמרי לי, לא סבר למה גמר אסור לאכול, אוכל נגמר, מה אתה? אמר לו, סילק יתמר. מה זה סילק? אז רש"י שם כותב הכוונה לסלק את הלחם עד שלא סילקו את כל הלחם. תוספות שם אומרים שסילק הכוונת השולחן, והם כנראה גם זה דומה להקירת השולחן, צריך לפנות את השולחן בלשון ימינו. רבה ורבי זעירה איקלו לבי ריש בלוטה לבטר דסליקו תקה מקמיו, שזה הראיה החזקה לשביל הסבר התוספות. פה כתוב סילק אבל תקה את השולחן. שדרלו ריסטנה מבי ריש בלוטה, כנראה מחדר אחר שלחו להם עוד מנה. רבה אחיל, רבי זרע לאחיל, אמר לי, לא סבר למר סילק אסור מלאכול. אמר לי, ענן אתה כדרש גלות הסמכין. אני שואל אחרת, אתה עורך, אתה אף פעם לא יודע מה המניו, ולכן קודם ראינו בגמרא אצלנו, ולכן תברך, פה רואים הפוך, לכן אתה תמיד חושב אולי יהיה עוד. כן, מי יודע, פעם הייתי עורך כשהייתי ככה רווק מתבגר, ומזמינים אותי כל מיני אנשים לאכול אצלם, פעם הבינו אותי משפחה ולא סיפור שהם צמחונים, אז הביאו איזה מרק, הייתי קצת פשטידה, חשבתי מתי מנה עיקרית, לא, מנה אחרונה, כי לא ידעתי מה נותנים לאכול אצלם, כן? לפעמים זה לטובתך, לפעמים זה לרעתך, כן? אז בכל מקרה, הגמרא ממשיכה, אמר רב, הרגיל בשמן, שמן מעכבו. מה זה רגיל בשמן? היו נוהגים בסוף הארוחה, מה לעשות? למשוח את הידיים שלהם בשמן. אמר רבה שיקי אבינן בי רב כהנא אמר לגונן דרגילי במש חמש חמה הכבלן. אז הגמרא אומרת ולית אילכתה ככולה נשמטת, כל מה שלמדו פה לא נפסק להלכה, אלא כאן אמר רבי חייא ברש"י אמר רב, שלוש תקיפות הן: תכף לסמיכה שחיטה, תכף לגאולה תפילה, תכף לנטילת יניים ברכה. וכאן מתפרש לכאורה פסק ההלכה של הסוגיה, מה מסיים את הארוחה לגמרי? כמו שאומרים, מים אחרונים וסף, כן? מים אחרונים. זה מסיים את הארוחה. עכשיו פה באו ראשונים ושאלו איך זה עומד מול, מול סוגייתנו. פה יש גמרה שאומרת מים אחרונים, מול גמרה שאומרת הבלן ונבריך. תוספות שם על אתר אומרים שהבלן ונבריך ונטילת ידיים זה אותו דבר, או זה שתי אופציות שוות. אני קורא, אומרים תוספות, תכף לנטילת ידיים ברכה, וילקח כיוון שנטל ידיו באחרונה לאחר סעודה אסור לאכול עד שיברך, והוא הדין אמר חב לנו נברך אפילו בלא נטילה. אתה יכול להגיד בוא נברך, ואתה יכול לבצע פעולה שהשלב הבא הוא ברכה. אבל יש הרבה מאוד ראשונים שסברו שלא נכון הדבר להשוות ביניהם, והם ניסו לחלק בין הסוגיות. החילוק המרכזי שמופיע הוא לחלק בין הסוגיה בברכות שמדברת על אכילה לבין הסוגיה בפסחים שמדברת על שתייה. הגמרא בברכות מתארת את השאלה עד מתי אפשר להמשיך ולאכול, אילו הגמרא בפסחים דנה בשאלה של ברכת בורא פרי הגפן על השתייה. ככה למשל מופיע בדברי המהר"ם חלבה פה בסוגיה, שם הרב חלבה אומר, אני קורא, רק שנייה, כן, אני קורא, ואין לפרש איצר לחו למשתי ואפילו בברכה עד שיברך ברכת המזון, דעקבי ללי וכדומינה בברכות גמר אסור לאכול, דעסיק נעתם סילק איתמר, ואומרים נמי לדידן אפילו משכה מעכב אלמה, אפילו סליחה, אפילו סילק השולחן ונטל ידיו לא אבי קבלה לאסור בלא ברכת המזון עד שיגמור לגמרי כמו שרגיל למשוח ידיהן. סליחה, ההסבר הראשון הרב חלבה אומר שהגמרה בפסחים דנה בשאלה של האם אתה תברך ברכה, האם אתה צריך פשוט לברך בורא פרי הגפן. הגמרה בברכות לעומת זאת, מה היא מחייבת אותך לעשות?
אפשר להמשיך לאכול,
לברך ברכת המזון. הגמרה בברכות, אם אדם נוטל מים אחרונים, לא אומרים לו עכשיו מה תעשה, תגיד המויצי עוד פעם, או תגיד מזוינס, כן? מה הוא באמת צריך לעשות? לברך ברכת המזון. אני מיד אסביר את זה, אבל זה הסבר אחד. הסבר נוסף שמופיע הוא, נראה לי זה מופיע ברייבט, שנייה, הוא ההבדל הזה בין אכילה או שתייה, כן? הוא כותב רק שנייה, כן, כותב הרייבט ככה, הנה, אני קורא, לא אמרו לעניין אכילה אלא לעניין שתייה בלבד, אבל לעניין אכילה, הוא כותב הרייבט, לא אבי ההפסקה אלא במים אחרונים או בשינה או בנמנום. אז יש כאמור ככה, ראשונים שישבו, ויש ראשונים שבאו ואמרו צריך להבדיל בין אכילה לבין שתייה. צריך לנסות להסביר את היסוד המבדיל, כן? חושב שזה לא קשה. וכאמור, יש שאומרים שהגמרה בפסחים היא אומרת שאתה צריך פשוט לברך ברכה ראשונה, והגמרה בברכות אומרת שאתה חייב לברך ברכת המזון. והדברים האלה גם עולים ברמב"ם. בואו נראה את הרמב"ם. הרמב"ם כותב ככה, פרק ד' ברכות ברכות הלכה ז', גמר בליבו מלאכול או מלשתות, ואחר כך נמלח לאכול או לשתות, אף על פי שלא שינה מקומו, חוזר ומברך. ואם לא גמר בליבו אלא דעתו לחזור ולאכול ולשתות, אפילו פסע כל היום כולו, אינו צריך לברך שנית. הלכה חטא, היו שוטים ואמרו בואו נברך ברכת המזון, או בואו נקדש קידוש היום, נאסר עליהם לשתות עד שיברכו יקדשו. ואם רצו לחזור ולשתות קודם שיברכו יקדשו, אף על פי שאינם רשאים, צריכים לחזור ולברך תחילה בורא פרי הגפן ואחר כך ישתו. אבל אם אמרו בואו ונבדיל, אין צריכים לחזור ולברך. כן, בואו עכשיו הלכה חטא, היו שוטים ואמרו בואו, לא סליחה, זה קראתי. אוקיי, אז בואו נסה לראות את הדברים. אולי מפעם הבאה שאתם רוצים עכשיו, יש לכם כוח? אני מתבלבל, אני לא יודע מה אתכם. אני אגיד בקצרה, אבל אני אסכם על זה, אני אחזור על זה פעם הבאה, בסדר? פשוט בשביל לגמור משהו בעבר, ואני אחזור על כל זה פעם הבאה, קודם כל בשבילי, אבל גם בשבילכם, בסדר? קודם כל אני רוצה רק להסביר בקצרה את הרייבד, ולעשות להבין את הרמב״ם, ופעם הבאה עוד פעם לחזור על זה. קודם כל לבי הרייבד, מה יכול להיות ההבדל בין אכילה או שתייה? או מה יכול להיות ההבדל שקיים בדברי המהר"ם חלבה? למה באדם שאומר בואו נברך, טוב תגיד בורא פרי הגפן, אבל אדם שנטל מים החונים אתה חייב לברך ברכת המזון,
שאין לך אפשרות על, על השני, אתה מוכרח ברכת המזון, בורא פרי הגפן, אפשר להגיד עוד דבר, זאת אומרת יש המשך באחד ויש סיום בשני.
כן, אני אתאמר את זה בצורה דומה, אבל ברשותך במילים קצת אחרות. אני חושב שנחזור למונחים של קלמן מקודם, שזה מאוד עוזר. אני חושב שכשאתה, הגמרא בברכות לשיטתם לא דנה באותו נושא כמו הגמרא בפסחים. הגמרא בברכות דנה בשאלה, ודאי שיטת הרמב"ן זה ודאי ככה, בואי נקח את הרמב"ן. הגמרא בפסחים לפי הרמב"ן, הוא ודאי קיצוני בין הראשונים. הוא אומר, בכלל לא דנה בשאלה, איך מסיימים ארוחה. כלומר, לפי דעת הרמב"ן, אני חוזר לזעקות של בעל המאור, זה אותו דבר ברכת המזון כמו, עם השתייה, כמו בן אדם שצריך באמצע ליל הסדר להגיד אשר גאה לנו. אין איזה שום קשר לשאלה של איך מסיימים ארוחה. שום קשר. כשאני אומר, זה מאוד חזק עולה בגמרא שם, מהסיבה שכל הזמן עסק הדעת, עסק הדעת, עם חלומה את העניין, שפשוט זה יסתיים. עכשיו, למה זה לא מסתיים? אז בוא נזלוג לרייבת, כי שתייה מה טיבה? מה, אני רוצה לחשוב קצת דברים שקצת מתרחשים אצלי בבית, אני מקווה שהם לא מתרחשים אצל כולם. הילדים זולגים לספות. באיזשהו שלב, הילדים באו ואמרו, יאללה, מנה אחרונה בספה. כן?
סיפרת על אביך.
כן, אבא שלי היה יותר קשוח עם אני. אבל זה זולג, לא, זה זולג. מה אני מתכוון? כשאתה מסיים לאכול, אבל יש כאילו התנהלות חברתית של השתייה, היא מסמלת באופן מסוים, משהו שלא נועד להצביע, משהו שהוא יותר חברתי, פתחים גרעינים. זה לא בא כי מישהו רעב, זה הפעולה של הכיף של ההתעסקות עם אוכל, אנשים מדברים על זה חברתי. עכשיו, השתייה היא שייכת להתנהלות הזאת. האוכל הוא באמת יש לו סיום, המון זה בצורה אחרת. הגמרא בברכות שואלת מתי ארוחה מסתיימת, איך מסיימים ארוחה, ובלשון הרייבד היא עוסקת באוכל, בנאדם אוכל. אז השאלה שהיא בעצם שואלת מתי זה מסתיים. עכשיו, כשהארוחה הסתיימה, אז מה צריך לעשות בסוף ארוחה? ברכת המזון. אז זה, עכשיו אני מחבר את הרייבד עם הרמחלב, אבל הם כאילו חושבים באותו כיוון. והגמרא בברכות, שאלה שהיא שואלת זה איך מסיימים ארוחה, או בסיום ארוחה צריך לברך ברכת המזון, אומר הרמחלבה. אומרים, סיימת את הארוחה, נגיד מזוינס. לא, זה הסתיים, תסיים אותה. ואומר הרייבד, ארוחה גבולותיה נקבעות לפי האוכל. הגמרא בפסחים לעומת זאת, זה ודאי רוח הרמב"ן, לא דנה איך מסיימים ארוחה או מתי ארוחה מסתיימת. כלומר, ברכת המזון לא מסיים את ההתנהלות של השתייה, כמו שברכת המזון לא גורם לאנשים לא לפצח גרעינים אחרי זה, כמשל. אז היא עוסקת בשאלה אחרת, האם מה שמתוכנן מראש לאכול אותו, עכשיו אני רמב"ן, מה שמתוכנן מראש לאכול אותו אחרי ברכת המזון כהמשך לדבר הזה, האם אתה יכול להסתמך על הברכה או לא? שם לפי דעת הרמב"ן יש יסוד שאומר אתה לא יכול. למה? כי היה לך טריז באמצע. אבל היא בכלל לא עוסקת בשאלה של איך לסיימים ארוחה. לכן זה שני דינים שונים. ברמב"ם גם אצלו יש צלילים כאלה, כן, הרמב"ם כותב ככה, כן, אני מקריא, תראו איך הוא מתארץ סוגייתנו. היו שוטים, קודם כל הוא מקפיד לכתוב היו שוטים, לעומת הלכה זין, גמר בליבו מלאכול או מלשתות. הוא מתאר גם אכילה וגם שתייה. שמה בעצם אומר הרמב"ם בהלכה זין? אם אדם מחליט להפסיק לאכול ולשתות, אז מה אנחנו אומרים לו? אחר כך נמלח לאכול או לשתות, חוזר ומברך. אתה צריך לברך עוד פעם. ברמב"ם נראה שהיסוד הוא שאם הסחת דעת, אז אתה צריך עכשיו לברך עוד פעם ברכה ראשונה. אבל הסוגיה בפסחים גם לרמב"ם היא לא מדברת על השאלה הזאת, אם הסחת דעתך או לא, אז מה כן? ואמרו בואו נברך ברכת המזון או בואו נקדש קידוש היום. אמרו פה בזה שהוא מצרף את קידוש היום, הוא בדומה לטענת הרמב"ן על רבאשי, מפקיע את כל הגמרא בפסחים מאיזו שאלה, האם סיימת את הארוחה. כי הם אמרו בואו נקדש, אף אחד לא אמר, הרי מה עושים אחרי קידוש? המשיכו לאכול. הנושא הוא לא סיום ארוחה בפסחים, זו טעות, למרות שהיא מדברת על ברכת המזון, כן? דעתי זו גם הסיבה שאני מדבר על שתייה, כי שתייה ברכת המזון לא מסיימת אותה. ברכת המזון מסיימת את האוכל, היא לא מסיימת שתייה. עכשיו הוא ממשיך ואומר, נאסר עליהם לשתות עד שיבחו יקדשו. עכשיו פה בלשונו זה ברור שהוא כשיטת רש"י, נאסר עליהם לשתות עד שיברכו יקדשו. כמו שיקדשו זה שמרו בואו נקדש קידוש, מה זה עד שיברכו? זה ברור שיברכו מה? את ברכת המזון. זה אותו יסוד הדין. פה יסוד הדין מהו? אם אדם אמר שאני אעשה מצווה, אז מה אומרים לו? תעשה אותה. עכשיו אומר הרמב״ם, ואם רצו לחזור ולשתות קודם שיברכו יקדשו, אף על פי שאינם רשאים, צריכים לחזור ולברך תחילה בורא פרי הגפן ואחר כך ישתו. אבל אם אמרו בואו נבדיל, לא צריך. זה עוד יותר מתבהר מדבריו. מה הוא אומר? תדע לך שבלכות ברכות הנהנים, ככה אני הייתי קורא לזה, זה באמת הארוחה לא הסתיימה, לכן אתה, אם אתה, רק מה, זה סוג של עסק הדעת. למה זה עסק הדעת? פה זה נעשה מורכב. פירה שאתה חייב לברך, זה, מה, זה גורם לו להיות עסק הדעת. ולכן אומר, אמר, אתה לא רשאי לא לקיים את המצווה, אבל אם אתה בכל זאת עקשן ואתה לא רוצה לקיים את המצווה, אז מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לברך בורא פרי הגפן, אבל אתה צריך, אבל זה כשלב ב', דהיינו עצם יסוד הדין הוא שמי שאומר הב לנו נבריך, פשוט חייב לברך ברכת המזון. בגלל זה זה הופך להיות עסק הדעת. כלומר, אם היינו ברשי כל הזמן אמרנו למה זה עסק הדעת, כי הוא אמר די, אני לא רוצה לשתות יותר, לא הבנו את הקפיצה לתמיד ידר, כאן לפחות מדבר רבה מתבהר ככה, בעצם יסוד הדין תמיד ידר רבה הוא בכלל לא עסק הדעת. עסק הדעת הוא שלב, הוא שלב ב'. בסדר, אז אני מתחייב בפעם הבאה בלי נדר לחזור על הדברים האלה, לסכם אותם, ופשוט אני מציע לשים יותר גז, להתקדם למערכה הבאה בסיפור, שזה ההבדלה שהוא ראה, שהיא נוגעת לזהות הנר, והיא נוגעת גם לנושא נוסף, והוא נוסח ההבדלה. כן, קלמן, בבקשה. סליחה? שבוע הבא זה ליל יום הזיכרון. עכשיו, מבחינתי אפשר לקיים שיעור, זה תולד בכם. אז בוא נגיד ככה, מי שלא יכול, אומרים שלא יבוא, כן, אבל אני שואל אם יש פה מספיק אנשים ש... זה לא מהתימות לזיכרון, זה פשוט אחד מהדרכים לזכור, זה גם ללמוד, כן, אבל... רוצה להגיד גם משהו...
בכל המועד עשינו אותו הדבר.
נכון. טוב, עכשיו נגמר הזמן, אז
אין
לי מה להגיד, מה להגיד, תעשו לי המצורה.
אם זה דין בברכת המצוות, אז זה אומר שבעצם בהתחייבות מילולית, אז אם יש לי שתי מצוות שעומדות, ואני אמרתי שאני אגיד את זה קודם לולד, אני צריך ללכת קודם ללולד?
לא יודע, יכול להיות, יכול להיות, אני לא יודע. אני לא יודע, אני לא יודע. חיה, את רוצה שמיני או על תזריע מצורע? חשבתי, אני שמיני מסכן, לא קיבל, אפשר לדבר על שמיני. משהו על שמיני? לא, ואז תגידי שאין מה להגיד, יש מה להגיד על כל פרשה. מכל פרשה יש משהו ללמוד, כן? אז לכן אני אגיד משהו על מצורע, כן? אני אגיד, ברשותכם, משהו קצר מ... על, על, על הלקח של כל נושא הצרת, הוא נושא מופלא, נכון? זה פלא. אתה רופא, נכון? נתחיל בפלא שהולכים לכהן ולא הולכים לרופא. אני לא אדון בזה פה בהרחבה, אני רק אגיד שהרמב"ן בקטע מאוד ידוע ממליץ תמיד ללכת לכהן ולא לרופא, והרמב"ם שחלק על כל גישת הרמב"ן, כלומר עוד לפני שהרמב"ן נולד, ובדי, ולכן הוא מתאר בצורה ברורה, הוא מתאר את כל נושא ההליכה לכל צרת כדבר מופלא. זה לא מחלה רגילה, זה משהו שהוא יוצא דופן. אבל זה לא רק זה, כל הפלא הזה של תומת בגדים ותומת בתים, זה דברים באמת שהם מעוררים השתאות. שתומת בתים גם היא הרי מובאת בנפרד מכל שאר הצרות. צרת הבתים מובא בנפרד, ואני מניח שמאוד ידועים דברי רש"י ושם חז"ל, שזה בכלל תופעה אחרת. זו תופעה מיוחדת שהיא דווקא בזמן כניסתם לארץ, שנועדה לעזור לבני ישראל למצוא את כל הסליקים ואת כל הרכוש שהטמינו הכנענים בתוך הקירות. ולרמב״ם, בדברי הסיומת של הלכות צרת, אני ברשותכם נקריא את זה, אני אקח עוד 3 דקות, בסדר? הרמב״ם רצה לקשור יחד את כל ענייני הצרת, וגם כהמשך לשאלה של חיה, מה הלקח לדורות מהסיפור הזה, הוא לוקח אותו למקום מוסרי ראשון במעלה, כשהוא מתאר גם מתוך תובנה פסיכולוגית מאוד מאוד עמוקה את האופן שבו אנשים נגררים למקומות שהם לא תכננו להגיע להם. אם אני קורא מהר, הצהרת הוא שם אמור בשותפות, כל עניינים הרבה שאין דומים זה לזה. שרי לא ונור האדם קרוי צרת, ונפילת צד שיער הראש או הזקן קרוי צרת, ושינוי אין הבגדים או הבתים קרוי צרת. וזה השינוי האמור בבגדים ובתים שקראת התורה צרת בשותפות השם, אינו ממנהגו של עולם, אלא אות ופלא היה בישראל כדי להזהירה מלשון הרע. שהמספר בלשון הרע משתנות קירות ביתו. אם חזר בו, ניתר הבית. אם עמד בראשו עד שהוטץ הבית, משתנים כלי האור שבביתו שהוא יושב ושוכב עליהם. אם חזר בו יתארו, ואם עמד בראשו עד שישרפו, משתנים הבגדים שעליו. אם חזר בו יתארו, ואם עמד בראשו עד שישרפו, משתנה אורו ויצטרע. כל הרמב"ם קודם כל מתאר משהו שחסר בפרשה. טוב, הפרשה אומרת, פסו יפסה, לא פסו יפסה. מה גורם לזה לקרות? הרמב"ם אומר חד וחלק, זה תלוי בהתנהלות שלך. אם אתה קולט את הרמזים שהקדוש ברוך הוא שלח לך, ואתה חוזר בתשובה וחודל, אז הקדוש ברוך הוא יגרום שהצרה תיפסק. אם לא הבנת, נסביר לך עוד פעם איך שאומרים, כן? כלומר, אין סתירה, כן? ב', הרמב"ם מתאר, זה כמו מעגל שסוגר עליך. בעצם הרמב"ם אומר, הבית הוא המעגל החיצוני, הבגדים הם המעגל יותר פנימי, ואחרי זה הגוף שלך. אז הכל רמזים שאדם צריך להקשיב להם. כשהרמב"ם מדבר גם בלכות תענית, מי שהדברים האלה מזדקרים לו לראש, כל פעם הוא מדבר אלינו דרך ההיסטוריה, הוא שולח לנו רמזים, ותפקידנו כאנשים דתיים זה ללמוד להקשיב להם. ומי שאומר שהכל מקרה, הרמב"ם שם כותב, הוא אכזרי, כי אם הוא היה מקשיב, הוא היה לומד איך להתנהג. וממשיך הרמב"ם ואומר, ומה כל מטרת הצרת? כל המטרה היא לבודד אותו, ויהיה מובדל ומפורסם לבדו. וזאת למה? למה הוא כותב, אדם נגרר אחרי החברה שהוא נמצא בה, וכנראה שהוא היה בחברה רעה, והמטרה היא לבדל אותו חברתית. ומובדל ומפורסם לבדו, עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים, שהוא הליצנות ולשון הרע. ועניין זה מזהיר בתורה ואומר, תשמר בנגע הצרת, זוכר את אשר עשה השם לוקח למרים בדרך. הרי הוא אומר, וכאן בשם רב משה סולובייצ'יק, תקשיבו טוב, זה לא רשי, זה לשון הרע, למרות שהרמב"ם פתח בלשון הרע, תקשיבו טוב. הרי הוא אומר, התבוננו מה הרם למרים הנביאה, שדיברה באחיה, שהייתה גדולה ממנו בשנים, וגידלתו על ברכיה, וסיכנה בעצמה להצילו מן הים. היא קודם כל אחותו הגדולה, שהייתה חצי אמא שלו. ב', והיא לא דיברה בגנותו. אלא תראו מה האסון הנורא, או למה התורה אמרה לזכור את מרים, והיא אלא טעתה שהשווה אותו לשאר נביאים. ומילים מאוד פשוטות, זה היה חטא תיאולוגי שהיא לא ידעת, העיקר ברמב״ם, שנבואת משה רבינו שונה מנבואת שאר הנביאים. זה לא השעה להסביר למה זה כזה יסוד חשוב, זה בכלל לא חטא כל כך נורא של לשון הרע. והוא לא הקפיד על כל הדברים האלו, שנאמר, ואיש משה ענב מאוד, ואף על פי כן מיד נענשה בצרת, קל וחומר לבני אדם הרשעים הטיפשים, שמרבים לדבר גדולות ונפלאות. לפיכך, ראוי למי שרוצה לכוון אורחותיו להתרחק משיבתן ומלדבר עמהם, כשלא יתפס אדם ברשת רשעים וסיכלותם. עכשיו הוא מתאר איך זה קורה. אנשים לא רעים מטבעם, הם נגררים. וזה דרך ישיבת הליצים הרשעים. בואו נראה. בתחילה מרבין בדברי הוואי, כעניין שנאמר בכל כסיל ברוב זאת. בהתחלה זה דברים ספרווה. זה לא דברים רעים, זה פשוט חסרי תוכן. ומה השלב הבא? אחר כך, מתוך כך, באים לספר בגנות הצדיקים. כעניין שנאמר, תעלם נסיפתי שקר, הדברות לצדיק התח. מתוך כך, התרגלו כבר, אפשר להגיד כמה מילים רעות על זה, וקצת לדבר רע על הרב של הבית כסף, וקצת על זה, וקצת על זה, אז עכשיו מה אפשר להגיד כבר רע? ותוך כך באים, תוך כך אלה מרגיל לדבר בנביאים, עולים מדרגה, ולתת דופי בדבריהם, כעניין שנאמר, ויהיו מליבים על חיי אלוהים, ועוזים דברים תתאים מנביאיו. עכשיו, השלב הבא הוא נגררים, מתוך כך, באים לדבר באלוקים. וכופרים בעיקר כעניין שנאמר ויחפו בני ישראל דברים אשר לא כן אל השם אלוקיהם. וכמו שמייקל בלומברג הבין בניו יורק, צריך להתחיל בפשעים הקטנים, כי הפושעים הקטנים יום אחד יהיו פושעים. לא בלומברג? ג'וליאני, סליחה, לא אקח לו את הקרדיט, אבל הוא התחיל בגרפיטי, ברור ששובר חלון, זה ג'וליאני, מחילה ממנו, כן? הפושע הקטן יהיה פושע גדול, צריך לעצור אותם כשהם קטנים, כן? אם היו עוצרים את היטלר כשהוא היה קטן, זה הספר הגדול של שירר, The Rise and Fall, זה כל מה שהספר אומר. אם היו עוצרים אותו כשהוא קטן, זה לא היה קורה. אבל לא עצרו אותו כשהוא קטן, כן? אז זה גומר הרמב"ם ואומר, והרי הוא אומר, שטו בשמיים פיהם ולשונם תהלך בארץ. מי גרם להם לשיט בשמיים פיהם, לשונם שהתחילה בארץ. זוהי שיחת הרשעים שגורמת להם ישיבת קרנות וישיבת כנסיות של עמי הארץ וישיבת בתי משתאות עם שוטי שחר, אבל שיחת קשרי ישראל אינה אלא בדברי תורה וחוכמה. לפיכך הקדוש ברוך הוא עוזר אל אדם ומזכה אותם בה, שאמר אז נתברו יראה השם איש של רעהו, ויקשב השם, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו יראה השם חושבי שמו, סליקו לכל תומת צרה, וגם השיעור נגמר. יאללה, טוב.